אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, שבוע חדש, אני דודו ארז. היום שלל ענייני מדע וידע וגם שפעת. ביום שישי משרד הבריאות דיווח ש17 ישראלים מתו משפעת החורף, ובבתי החולים בישראל הושפזו במצב קשה 167 בני אדם, כרבע מתוכם ילדים עד גיל 14. מבין 17 הקורבנות של השפעת בישראל, רק אחד היה מחוסן. נמצא איתי באולפן דוקטור תומר הרץ, מהמחלקה לאימונולוגיה והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון, ואיתו נדבר על שפעת ועל החיסונים של השפעת. אז שלום לך ותודה שבאת כמובן.
טוב, שלום, שלום.
מנתונים של משרד הבריאות, רק כחמישית מהאוכלוסייה בישראל חוסנה השנה נגד שפעת. זן השפעת הפעיל השנה, שפעת החזירים, N1H1, והוא כלול בחיסון. אז כמובן שאתם מוזמנים לגשת ולהתחסן, כי גם מלאי החיסונים חודש על פי שדווח לנו. ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, מהפכה בתחום קריאת הצופן הגנטי, שיטה חדשה לקריאת DNA, פותחה על ידי חוקרים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. וגם המכשירים האלקטרונים שמקיפים אותנו כולם מבוססים על אותה אבן בניין, והיא נקראת הטרנזיסטור. האם בקרוב הטרנזיסטור יוחלף בפולסים של אור? מיד נדבר על ניסוי מעניין שנערך באוניברסיטת בר אילן. וגם התגלה בעל חיים נוסף שעושה שימוש בכלים, והוא עושה את זה למטרות טיפוח. במי מדובר? מיד. וגם טרמפ אמריקאי ליפנים, סוכנות החלל האמריקאית נאסה, הציעה לקחת אסטרונאוטים יפנים אל הירח, כך מדווחים עיתונים ביפן. אנחנו נעדכן, ובישראל סוף שבוע של גשם וגם של מטאורים. אתר הקוואדרנטידים, אם הייתם ערים לפנות בוקר בשבת ואיבטתם לעבר השמיים, בהנחה שאין זיהום אור באזור שלכם ועננות, יכולתם לראות כ-100 מטאורים בשעה. האורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לביקר, המפיקו אבי שמי על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שפעת. טוב, בואו נתחיל. רגע לפני שנדבר על הגדרת המחלה הזו, אתה עוסק בדוקטור תומר הרץ מהמחלקה לאימונולוגיה, המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב. בוא נדבר על אימונולוגיה מערכתית. מה זה אומר?
כן, תרגום קלוקל למושג שנקרא Systems Immunology באנגלית. אנחנו מנסים להבין את המערכת האימונית כמערכת, לנסות לתאר אותה
החיסונית, נכון? אימונית
החיסונית, כן, את המערכת החיסונית כמערכת, לנסות בעצם להבין איך אפשר למדוד כל מיני פרמטרים במערכת הזאת, ודרך המדידות האלה לנסות להבין משהו לגבי העתיד שלנו מבחינה חיסונית. לדוגמה, האם כשנקבל חיסון באמת נהיה מוגנים מהדבקה, או האם כשנחלה, האם נאלץ להתאשפז, או שהסימפטומים שלנו יהיו קלים ונוכל פשוט להמשיך בחיינו כרגיל.
אז בואו אולי נדבר לרגע על מערכת החיסון. איך הדבר הזה עובד? איך הזיכרון של מערכת החיסון פועל?
אז מערכת החיסון היא מאוד מאוד, יש לה הרבה מגבילות למערכת הקוגניטיבית. יש לה רכיב מאוד משמעותי של זיכרון, שמתפתח כתוצאה מחשיפה. הזיכרון הזה מתבטא בזה שיש תאים לבנים במערכת שמפתחים יכולת לזהות פתוגנים שראינו בעבר. ובעצם כל הקונספט של חיסון מבוסס על הפעלה של המערכת הזאת בצורה מאולצת או מסומלצת, שאתה בעצם מציג למערכת חלקים או חלקיקים או נגיף מוחלש, ואתה בעצם גורם למערכת לייצר את התגובה הזאת. התגובה הזאת יכולה להישאר בגוף עשרות שנים, ובעצם מדובר בצבא קטן של תאים שיודעים לזהות את מה שהם ראו בעבר ולהגיב בצורה הרבה יותר מהירה מאשר אם אתה נחשף ואין לך את הזיכרון הזה.
אני יודע שאנחנו רוצים לדבר על שפעת, אבל איך הזיכרון הזה עובד?
הזיכרון הזה מתבטא בזה שברגע שאתה נדבק, או ברגע שאיזשהו נגיף חודר למערכת, יש לך תאים שיודעים לזהות אותו, ובצורה מאוד מאוד מהירה להתחיל להשתכפל, ובעצם ליצור נוגדנים במיוחד, שיודעים להיקשר אל הפתוגן הזה, אם זה חיידק או במקרה שלנו נגיף.
כי יש לנו ספרייה ענקית של פתוגנים, כן, או גורמי מחלה הבאה?
אנחנו נולדים עם ספרייה ענקית ורנדומית של מזהים, של pattern recognizers כאלה, מין תבניות שיודעות לזהות כל מיני מקטעים, וברגע שאתה נחשף, חלק מהספרייה המקרית הזאת נוטה להיקשר או מזהה חלקים מהפתוגן, היא הופכת להיות דומיננטית, מקבלת, עוברת התמיינות להיות תאים של זיכרון, ועכשיו, ברגע שהיא נמצאת ברכיב הזיכרון, היא יכולה להיוותר ברכיב הזה הרבה מאוד זמן, הדינמיקה של כמה זמן באמת משתנה מאדם לאדם, ומשתנה גם מפתוגן לפתוגן, וזה אומר שברגע שאתה תיפגש שוב עם הפתוגן הזה, הזיכרון הזה ישמש אותך לייצר תגובה הרבה יותר מהירה. באופן טבעי, כשאתה נדבק ואין לך זיכרון, לוקח לזיכרון משהו כמו שבועיים או שלושה להיווצר. שיש לך זיכרון, התגובה החיסונית יכולה להיות דינמיקה של כמה שעות אפילו.
זאת אומרת שבפעם הראשונה אני לא מוגן, והגוף מנסה אחת להתמודד עם גורמי המחלה, אותם פתוגנים, ושתיים גם הוא מייצר לעצמו זיכרון לפעמים הבאות.
בדיוק, זה בעצם אחד ההולמרקס של מערכת החיסון, אחד מאבני היסוד במערכת, זה היכולת באמת לזכור את העבר, ולהשתמש בזיכרון הזה כדי להגן על עצמנו מפגישה חוזרת. אתה צריך לקחת בחשבון שאנחנו נחשפים לפתוגנים על בסיס יומיומי, כאילו כמעט בכל מצב, איזשהו פתוגן נמצא לידינו, ומרבית הפתוגנים האלה אנחנו מוגנים מכל מיני רבדים של מערכת החיסון, כולל יש למערכת גם רכיב מאוד חשוב שנקרא מערכת המולדת או innate immunity, שזה מערך שלם של הגנה שבכלל מונע מפתוגנים לחדור אלינו או עוצר אותם כשהם מנסים לחדור אלינו. אבל המערכת האדפטיבית, או זאת שמייצרת את הזיכרון, היא זאת שנכנסת לפעולה ברגע שאתה כבר נדבקת ויש באמת פתוגן שנמצא במערכת, ועכשיו צריך לפנות אותו וגם להכין זיכרון למפגש הבא איתו.
טוב, אז שפעת, מה קרה שהמחלה הזאת הופכת להיות יותר ויותר קטלנית? כי ככל שזכור לי בשנות ה-70-80, אנשים מתו משפעת, לא שמענו על מקרים, או שזה היה נדיר יותר, או שאני טועה לגמרי.
אז בדיוק שנה שעברה חגגנו במרכאות, 100 שנה למגפת השפעת הספרדית מ-1918, שלפי הערכות כמובן, בין 50 ל-100 מיליון איש נפטרו ממנה בטווח של שנה וחצי.
אז אולי טעיתי. עם 150 מיליון איש.
בין 100 ל-50.
בין 50 ל-100. הבנתי, אוקיי. 100 מיליון איש, אוקיי.
מספר עצום של אנשים, ואנשים בגיל צעיר, אנשים בריאים רובם, בלי מחלות רקע.
אז השפעת מאז ומעולם הייתה קטלנית? כי אנחנו התייחסנו לזה כמשהו כזה, אפצ'י בחורף.
שפעת, קודם כל, הרבה פעמים כשאנשים אומרים שפעת, הם לא באמת מתכוונים לשפעת. יש הרבה מאוד מחלות נשימתיות שאנשים נדבקים בהן במהלך החורף, הרבה מאוד פתוגנים, כמו לדוגמה RSV או פארה-אינפלואנזה או אדנווירוס, שאנשים נדבקים בהן ובעצם חולים או מרגישים שיש להם איזושהי דלקת בדרכי הנשימה. ולא ממש יודעים אם יש להם שפעת או לא. שפעת היא שם עממי להרבה מאוד מחלות. אז הרבה פעמים כשבן אדם אומר, נדבקתי בשפעת, לא תמיד מדובר בשפעת.
אז מהי שפעת?
שפעת זה נגיף אחד מתוך משפחה גדולה של נגיפים, שאני רק אגיד שבדרך כלל הדבקה בשפעת היא בהרבה מקרים הדבקה יותר חמורה. כלומר, מבחינת הסימפטומים, אנשים שנדבקים בשפעת לעומת נגיפים נשימתיים אחרים, הרבה פעמים חווים מחלה שהיא יכולה להיות מחלה יותר קשה, עם חום גבוה, עם סימפטומים של כאבי שרירים בכל הגוף, של צורך כאילו ממש חולשה והרגשה שאתה במיטה, וזה יכול לקחת בין לפעמים 3 עד אפילו 7 ימים,
וואו.
שהבן אדם לגמרי חולה, כן? חולה לא מגיע לעבודה, לא מסוגל לתפקד. עכשיו, שפעת היא מיוחדת, גם בגלל שבמאה השנה האחרונות כבר היו 4 מגפות כאלה, באמת המגפה הקשה ביותר הייתה ב-1918, אבל האחרונה שכולנו בוודאי זוכרים, היא שפעת החזירים, ה-2009.
נכון.
שלמזלנו, אמנם זאת הייתה שפעת שהתפשטה בכל העולם בצורה מאוד מהירה, אבל הנגיף עצמו לא היה קטלני. באופן משמח, הוא לא היה נגיף כזה שהיה מאוד מאוד קטלני.
אגב, היא נקראת כך כי...
היא נקראת כך כי מקורה בין השאר בחזירים. כן? המאגר הטבעי של שפעות בעולם הוא חיות, הוא לא בני אדם, הוא נמצא בהרבה בעלי חיים, אבל... בעיקר בעופות, עופות בר, וגם עופות...
ואני יכול להידבק מהעופות? זאת אומרת, הנגיף
בחשיפה עצמו... ממושכת, זאת כן, אומרת, מעניין. הדבקה של בני אדם מעופות מתרחשת בעיקר בשווקי עופות במזרח, שם אנשים עובדים עם עופות ונחשפים לרמה מאוד גבוהה של פתוגן, אבל עופות יכולים גם להדביק חזירים, וחזירים יכולים להידבק גם מבני אדם, ואז החזיר, הוא, אנחנו קוראים לו באנגלית, The Mixing Vessel of Influenza, זה בעצם הכלי שבו... שפעות יכולות להיפגש לקפה, כמו שאנחנו אומרים, ושם, בגלל המבנה הייחודי של הגנום של שפעת, שהוא מחולק למקטעים, שפעות יכולות בעצם להחליף קסטות גנומיות אחת עם השנייה, ויכול, במרכאות, ואז יכול להיווצר נגיף חדש.
די, אז רגע, קודם כל אנחנו מדברים על נגיף, אנחנו מדברים על וירוס,
וירוס
ולא על חיידק.
כמובן, אנטיביוטיקה איננה רלוונטית בכלל, זה מאוד חשוב לומר שאם יש שפעת, כן. אנטיביוטיקה לא עוזרת בשום צורה. ובאמת שפעת החזירים באה מחזירים, ומישהו נדבק איפשהו, וזה התפשט מאוד מאוד מהר. לשמחתנו, זה לא היה מאוד מאוד קטלני. מה שעכשיו אנחנו חווים בישראל,
כן.
זה נגיף שהוא תוצר או וריאנט של הזן הזה של שפעת החזירים, שכבר מסתובבת בעולם בעצם מ-2009 יותר מ-10 שנים. והשנה, לפחות העדויות הראשונות מרמזות על זה שהנגיף הזה כנראה מאוד מאוד מדבק, משום שאנחנו רואים עלייה משמעותית בתחלואה, וגם ההתחלה של העונה השנה הייתה יחסית מוקדמת.
אז מה אפשר לעשות? אם מדובר בווירוס, אנחנו יודעים שאין מה לעשות, לא?
נכון, אז במקרה של שפעת, באמת יש מה לעשות, בניגוד להרבה נגיפים רספירטוריים או נשימתיים אחרים, וזה ללכת ולהתחסן. חלק מה, נגיד, מוטיבציה שלי לבוא לשוחח פה היום איתך, הייתה שאני מאוד מאוד רוצה שאנשים יקבלו מידע מהימן, ושישכנעו את עצמם וגם את קרובי משפחתיהם, שכדאי וחשוב מאוד להתחסן לשפעת. אחוז ההתחסנות בישראל, כמו שאמרת,
הוא חמישית, אני נדהמתי.
בערך 20%, קצת מעל 20% כרגע.
למה זה מעניין? מה בפסיכולוגיה של
ההמון? זאת שאלה מאוד מעניינת. יש הרבה גורמים. כמובן שבקצה אחד של הספקטרום יש כל מיני אנשים שהם מתנגדי חיסונים, שמפיצים שלל שמועות שאין להם בסיס מדעי אמיתי, שמתחילות מ... קשר שדווח פעם והתברר כמומצא בין חיסונים ואוטיזם, ממשיכים לכל מיני מחשבות על חומרים, quote unquote, רעילים שנמצאים בחיסונים, דרך מחשבות על קונספירציות של המדינה לשלוט באנשים דרך חיסונים וכן הלאה והלאה.
העניין הזה של קונספירציות תפס, פעם זה היה... אצל אנשים מוזרים בשיחות סלון, ועכשיו זה הפך להיות all over the place, ברשתות חברתיות וכולי.
זה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים להתפשט בעידן הפייק ניוז, וכמו שאמרתי קודם, אתה יודע, כשאתה רוצה לשדר משהו שהוא פייק, מספיק לתת ספק באנשים, בשביל לגרום להם לחשוב שהדבר האמיתי איננו נכון, לא צריך שהם ישתכנעו באמת שמה שאתה מספר להם כפייק הוא באמת אמיתי.
אתה מספיק לזרוק להם, זה אינטרס של חברת הזה,
תרופות, חברת התרופות עושה מזכס, אתה יודע לדוגמה שחברות תרופות, קודם כל החיסון בישראל ניתן בחינם, צריך כמובן לומר, אבל חברות תרופות מוכרות חיסון שפעת $10 למנה, זה לא איזה תרופה מאוד מאוד יקרה, תשווה את זה נגיד לטיפולים מתקדמים בסרטן, שיכולים לעלות מאות אלפי דולרים לפציינט בודד, וחברות התרופות הרבה פעמים מקבלות מענקים מהממשלות כדי לפתח את החיסונים האלה. זאת אומרת, האינטרס לפתח חיסונים בוודאי אינו בא מחברת התרופות, כי ברוב המקרים זה איננו רכיב, או איננה תרופה שהחברת התרופות מרוויחה עליה סכומי כסף מאוד מאוד משמעותיים.
חוץ מזה, אם זה נותנים לך בחינם חיסון נגד שפעת, לא תעשה את החיסון?
הסיבה היותר אמיתית...
מה הולך?
הסיבה היותר אמיתית קשורה לזה שזה דורש מאנשים לפעול באופן אקטיבי. זה רפואה מונעת, ואנשים הרבה יותר טובים בלקחת תרופה כשהם חולים, מאשר ללכת לרופא ולהתחסן. לפני שמתחילה עונת השפעת, גם צריך לומר, אנחנו עכשיו בעיצומה של העונה, אמנם אני מאוד ממליץ לאנשים ללכת ולהתחסן גם כעת, אבל הזמן האידיאלי להתחסן כמובן, הוא הרבה יותר מוקדם. יש, אתה יודע, כמה שבועות עד שמערכת החיסון בכלל מייצרת את הנוגדנים האלה שיכולים להגן עליך מהדבקה, ומי שמתחסן עכשיו צריך לקחת בחשבון שהוא מתחסן, אבל ייקח שבועיים או שלושה עד שהוא באמת יהיה מוגן משפעת. זאת אומרת, זה לא מבטיח שכשיצאת מהמרפאה, אתה עכשיו מוגן משפעת.
וגם תינוקות צריך לחסן?
כן, אז ממליצים לתינוקות מגיל 6 חודשים להתחסן. תינוק שהוא נולד, יש לו נוגדנים שהוא מקבל דרך חבל הטבור, ואם הוא יונה גם דרך חלב אם מאמו, והנוגדנים האלה בעצם מכילים את הזיכרון החיסוני של האמא, שיכול לכלול גם נוגדנים, או בדרך כלל כולל גם נוגדנים לשפעת.
אבל כן נכון לעשות חיסון טוב. אני
כמובן, אוכלוסיות הסיכון...
יש איזה חיסון מחולק כזה, זה
חיסון,
שני חיסונים.
זה חיסון שיש בו 4 רכיבים בעצם. כן. יש 4 זנים של שפעת שכלולים בחיסון שניתן היום בישראל, והוא מומלץ באמת לילדים מגיל 6 חודשים ומעלה, וגם כמובן לאנשים מבוגרים ולאנשים זקנים כמובן.
טוב, אנחנו שמענו, התחלתי פשוט לחזור על מה שפרסמו במשרד הבריאות, ש-17 אנשים מתו משפעת, אחד רק היה מחוסן. כן. טוב, כמובן שאי אפשר לחזות מה היה קורה אם וכולי, אבל אני משער שחיסון היה
כן, אז אנחנו
איכשהו משפר
אז את אנחנו, הנתון הזה. אחד הדברים שאנחנו מנהלים כרגע, יש לנו מחקר קליני שהחל השנה, בשיתוף עם דוקטור ליאור נשר מסורוקה, שבו אנחנו עוקבים אחרי חולים שמאושפזים עם שפעת במחלקות הפנימיות בסורוקה, ואוספים מהם דגימות כדי לאפיין את הרפרטואר או את אוסף הנוגדנים שלהם לשפעת. ואחד הדברים שליאור סיפר לי באחד המפגשים הראשונים שלנו, זה שכשבעונת שפעת ממוצעת במחלקות הפנימיות בסורוקה נגיד, בין 300 ל-400 איש מגיעים להתאשפז בגלל שפעת כל שנה, וזה מאוד נדיר למצוא מאושפזים עם שפעת שחוסנו. אוקיי? זה מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, אחד הדברים שאני חושב שהציבור לא ממש יודע בהקשר של שפעת, זה שגם כאשר החיסון איננו מגן מהדבקה, ותכף אפשר לדבר בצורה רחבה למה הוא לא מגן מהדבקה, ולמה החיסון הזה צריך לקחת אותו כל שנה, ולמה הוא לא מושלם, הוא מפחית בצורה משמעותית את חומרת המחלה ואת הסיכוי להתאשפז מהמחלה. זאת אומרת, יש לנו היום עדויות ברורות לזה שהחיסון הוא מסייע מבחינת בריאות הציבור, לא רק במניעת מחלה, אלא גם בהפחתת החומרה של המחלה, שמתבטאת במספר הימים שאתה חולה בבית, מספר הימים שאנשים מאושפזים.
מה עוד צריך לעשות כדי לשכנע אנשים לקבל בחינם משהו שימנע מהם או לברות יפחית את עוצמת השפעת?
צריך לעשות הרבה דברים. תראה, אני יכול לספר לך לדוגמה שאני ביליתי 8 שנים בארצות הברית במסגרת לימודיי, ואחר כך היה המחקר שלי. ובמסגרת ה8 שנים, 6 שנים הייתי במכון מחקר בסיאטל, בפרד האץ' קנסר ריסרצ' סנטר, ושם לדוגמה, כששבועיים, 3 לפני תחילת העונה, היה יוצא מייל לכל העובדים, הגיעה עונת השפעת, הגיע הזמן להתחסן, בחדר איקס יושבת האחות הנחמדה ונדי, אנגשו אליה וקבלו את החיסון בבקשה, כן? ויכולת ללכת במקום העבודה, 5 דקות בזמן שאתה בין משהו למשהו, ופשוט לקבל את החיסון.
איפה באמת התקופות שהייתה נכנסת אחות לכיתה, עושה לנו חיסון, לא הורים מעורבים בתהליך?
אז היום משרד הבריאות מנסה לחזור לבתי ספר באמת, ויש קמפיין לחסן ילדים בבתי ספר יסודיים, שהם כמובן אוכלוסיית סיכון להדבקה ולהפצת שפעת, אבל ההורים צריכים לתת את הסכמתם מטבע הדברים, ולא מזמן שוחחתי עם מישהו שמחסן את ילדיו, ומילא את הטופס, והבת שלו אמרה לו, אבא, אני לא רוצה להתחסן, כי אני ועוד ילד הם היחידים בכל הכיתה שהולכים להתחסן. זאת אומרת, רוב ההורים לא חתמו על טופס ההסכמה, לחסן את ילדיהם גם כשהחיסון כבר הגיע לבית ספר, דרך משרד הבריאות, בצורה מאורגנת.
טוב, מאוד מאכזב. הוא מקומם.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, 3 שיודעים בכאן תרבות. מהפכה בתחום קריאת הצופן הגנטי, קריאת ה-DNA. שיטה חדשה לקרוא את ה-DNA פותחה על ידי חוקרים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת ניתוח ברמה של המולקולה הבודדת של גדילי DNA ארוכים במיוחד, מה שיסייע בין היתר לזהות מחלות גנטיות. את המחקר שהתפרסם במאמר בכתב העת ACS ננו הובילו פרופסור עמית מלר. הדוקטורנט אדם זריאן הוא מנהל את המעבדה של פרופסור מלר, דוקטור דיאנה הוטנר. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור עמית מלר, חוקר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, קודם כל, מה אתה יכול לספר לנו על השיטה החדשה הזו לקרוא את ה-DNA?
אנחנו במעבדה כבר מספר שנים מפתחים טכניקה שמאפשרת לנו בעצם לקחת מולקולות ארוכות כמו DNA ולמשוך אותם דרך חרירים בגודל ננומטרי, שבעצם המולקולה עוברת כמו גדיל של, אפשר לחשוב על שערה שמושכלת דרך חריר על ידי כוחות חשמליים שמושכים אותם מצד אחד לצד שני.
Okay.
תוך כדי המעבר שהמולקולה עוברת דרך החריג הזה, אנחנו יכולים לחוש חישה חשמלית של מאפיינים שונים של ה-DNA. למשל, אנחנו הראינו שאנחנו יכולים בעבר להסתכל על חלבונים מסוימים שמוצמדים ל-DNA, והם קשורים או למחלות מסוימות או לתהליכים ביולוגיים שקשורים ל-DNA הזה הספציפי. או אנחנו גם יכולים להסתכל על שינויים אפיגנטיים ב-DNA, למשל הוספה של קבוצת מטיל, שזה נקרא מטילציה, שיש לה משמעות גנטית וגם משמעות שקשורה למחלות מסוימות. זאת אומרת, זה סמן ביולוגי.
עכשיו, אנחנו יודעים שסלילי או גדילי DNA מאוד מסובכים. זה קצת כמו חוט סמר מסובך כזה, והשיטה הזו, כפי שסיפרת לנו, היא באמת נשמעת טובה יותר לקרוא את, את, התחולה, את המידע שנמצא בפנים. איך עד עכשיו נהגו לעשות את הפעולה הזו?
עד עכשיו, למעשה, כל הטכניקות שקשורות לריצוף של DNA היו כרוכות למעשה בתהליכי הגברה. זאת אומרת, לוקחים את ה-DNA מהתאים או מהפלזמה ומשתמשים בטכניקה, באנזימים, בשביל להגביר, לשכפל בעצם, מקטעים קצרים מתוך ה-DNA. עושים הרבה מאוד עותקים, ואז משתמשים בטכניקות סטנדרטיות יותר בשביל לרצף אותו או לגלות את החלבונים שקשורים אליו, לעשות לו כל מיני אנליזות כאלה ואחרות. אבל אף פעם זה לא נעשה על המולקולה המקורית, אלא יותר זה נעשה על שכפולים של המולקולה, שכפולים של קטעים מאוד קצרים מתוך הגנום. עכשיו, לשכפול עצמו יש, הוא מביא איתו כמובן את האפשרות לגילוי, אבל הוא גם תומן בתוכו בעיות. כמו למשל שינויים שבאים משכפול לא מדויק. ובעיה נוספת, שאם יש לך כמות מאוד קטנה של DNA, למשל בדגימות רפואיות שאנחנו דוגמים ממש מחולה,
כן.
אז השכפול לא עובד. זאת אומרת, הוא מוציא דברים שהם אינם נכונים, מכיוון שמתחילים מכמות מאוד קטנה של DNA. בטכניקה שלנו אנחנו מצליחים לגלות מולקולות בודדות, כפי שציינת בפתיח. אנחנו מצליחים בעצם לקחת מולקולה אחת, שהיא המולקולה המקורית מהגנום, ולהביא אותה לחריר הזה שלנו, שהוא הסנסור, הוא הדבר שמגלה ומאפיין את המולקולות. ופה בעצם החדשנות, היכולת לקחת מולקולה בודדת ולעשות לאנליזה, מולקולה אחת של DNA, לעשות לאנליזה מפורטת שנותנת לנו אינפורמציה גם על השינויים שלה וגם על כל מיני חלבונים שקשורים אליה. ויש לה דברים שרלוונטיים למחלות כאלה ואחרות.
עכשיו, בתוכנית שלנו, מדי פעם אנחנו מדברים על איזושהי פנטזיה מדעית שאולי בעתיד אפשר יהיה לקרוא וגם לכתוב על מולקולות של DNA. זה משהו שישמש אותנו לזיכרון, אפילו של משחקי מחשב, של בסיסי נתונים וכולי. הטכניקה החדשה הזו שפיתחתם משתלבת בפנטזיה הזו?
אנחנו לא מתעסקים בכתיבה של אינפורמציה על DNA, אבל אנחנו בהחלט מתעסקים בקריאה. זאת אומרת, ברגע שמדובר על קריאה של אינפורמציה, אז בהחלט היום מדברים על שימוש בננו חרירים בשביל לקרוא מולקולות בודדות של DNA ומולקולות מאוד מאוד ארוכות. דבר אחד שאני אציין במאמר הזה שציינת,
כן.
למעשה זה מאמר בשרשרת של מאמרים בנושא הזה של הננו חרירים. מה שאנחנו הצלחנו לעשות פה זה לא רק לקרוא מולקולות על ידי הננו חריר, אלא לקרוא מולקולות DNA מאוד ארוכות. ה-DNA, הגנום שלנו מורכב משלושה ביליון בסיסים. בכל גרעין של תא יש DNA, מולקולות, שתי עותקים של מולקולות DNA, שכל אחד מהם הוא באורך עצום של שלושה ביליון בסיסים. עד עכשיו אנחנו הסתכלנו על כל הגנום בטכניקות רגילות, אבל על חתיכות מאוד מאוד קטנות, של כמה מאות בסיסים, אולי אלף בסיסים בסך הכל. והיינו צריכים להרכיב את הפאזל הארוך הזה של כל הגנום מחתיכות מאוד מאוד קטנות, שזה בעיה מאוד מאוד מסובכת מבחינה חישובית, וגם צופנת אתגרים שהם לפעמים לא פתירים. אנחנו הצלחנו לקחת בעצם מולקולות מאוד ארוכות, של משהו כמו 500,000 בסיסים, בעתיד אני מקווה שנוכל גם להגיע להרבה יותר, ולמעשה למתוח אותם עם איזשהו device ננו-טכנולוגי, למתוח את זה כמו לקחת, תאר לעצמך שיש לך פקעת, סליל של חוט, תפירה, שיש בו רק שני קצוות, ואתה מנסה למצוא את אחד הקצוות ולמתוח אותו. אבל הפקעת הזאת היא פקעת של מולקולה אחת בודדת. מה שאנחנו מתארים במאמר הזה, זה את האפשרות לקחת, למצוא את הקצה, ולמתוח את המולקולה, לפרום אותה מתוך הסליל, ואז להשחיל אותה, את אותו קצה, לאותו ננו חריר, בשביל לעשות את האנליזה שדיברתי עליה קודם. זה למעשה ההישג הענק פה, כי אנחנו יודעים היום לקחת מולקולה אחת ארוכה, לפרום אותה, ולהשחיל אותה בננו חריר.
ואם באמת נחדד את עניין היתרון של השיטה, מה היתרונות באמת של השיטה הזו? קריאה של יותר מידע מתוך ה-DNA, מה היתרון?
קריאה של הרבה יותר מידע, וזה שאנחנו מייתרים את הצורך לשכפל את ה-DNA בחתיכות קטנות קטנות, שאחר כך קשה מאוד להרכיב את הפאזל הזה. תאר לעצמך שעכשיו אתה לוקח את אותו סליל, סליל של חוט תפירה, ומביא מספריים וחותך אותו באופן כזה רנדומי, אקראי, להרבה מאוד חתיכות מאוד מאוד קטנות. ועכשיו אתה זורק את זה באוויר ואומר, אוקיי, תרכיבו לי בבקשה חזרה את החוט הזה. זו משימה מאוד מאוד מסובכת ויש בה הרבה מאוד טעויות. עד היום זה מה שעשינו. אנחנו למעשה אומרים, לא, אנחנו לא רוצים לחתוך את ה-DNA, אנחנו מסוגלים לפרום אותו ולעשות לו אנליזה, להשחיל אותו, כיחידה אחת שלמה.
וואו.
והיתרון הוא שאנחנו יכולים להסתכל על אזורים בגנום שהם מאוד קשים להרכבה אחרי שחותכים אותם לחתיכות. אני יכול לתת כמה דוגמאות, אבל זה היתרון. בעצם בזה שאנחנו לא מפרקים את ה-DNA, חותכים אותו לחתיכות מאוד מאוד קטנות, ואז מנסים להרכיב את הפאזל הזה.
אז לא חותכים אותו לחתיכות, אלא אפשר לקרוא אותו as is כמו שהוא, נשמע שזה הדבר הנכון שיקרה אם באמת רוצים לדעת מה קורה שם. קריאה מתוך כל הגדיל עצמו.
במקומות מסוימים בגנום, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני אתן דוגמה. יש לנו כן. מקומות בגנום שמאוד מסובכים לריצוף, מאוד מסובכים להבין את הקונטקסט שלהם, משום שהם בנויים מיחידות שחוזרות על עצמן, עם אותו רצף קטן של כמה נוקלאוטידים במשך אלפים או עשרות אלפים של פעמים. כאילו יש לך מין חזרה על אותו פאטרן. עכשיו, במחלות שונות, הכמות של החזרות והמיקום של החזרות הם סמנים, הם דבר שהוא יכול לייצג חולה מאיש בריא. אבל היום אם אתה חותך את ה-DNA לחתיכות מאוד קטנות, הם כולם נראות אותו דבר, כי זה בעצם חזרה על אותו פאטרן. אז להרכיב את זה בחזרה לרצף המקורי, זה כמעט משימה בלתי אפשרית. מצד שני, אם אתה לא חותך את הדינים, אתה משאיר אותו כמיליון בסיסים רצופים למשל, ואתה מסתכל על הרצף הזה בבת אחת, אתה יכול גם להסתכל על אזורים בגנום שיש בהם את החזרות האלה הקטנות, ולספור אפילו כמה חזרות יש לך, שזה דבר שאנחנו מעוניינים להכיל בקונטקסט הרפואי המתאים. זאת אומרת, במחלות שבהן יש לזה, זאת אינפורמציה חיונית.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור עמית מלר, חוקר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה.
תודה רבה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לדוקטור תומר הרץ, מהמחלקה לאימונולוגיה והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מדברים על שפעת, ומדברים גם על מערכת החיסונית שלנו ועל הזיכרון החיסוני שלנו. מדוע אנחנו צריכים מדי שנה להתחסן? למה לא חיסון אחד וזהו?
כן, אז בניגוד לחיסוני ילדות, וירוס השפעת הוא וירוס שהוא נמצא באבולוציה מתמדת. יש לו זנים חדשים צצים כל הזמן, גם בתוך העונה ובוודאי בין עונות שונות.
כשמדברים על זן חדש, מה זה אומר? שמשהו קטן משתנה?
זה אומר שיש שינוי ברצף הגנטי של הווירוס, שינוי או שינויים, שקורים כתוצאה מזה שהמנגנון רפליקציה של הווירוס הוא כזה שהוא נוטה לשגיאה, הוא מכניס בצורה מקרית שגיאות. ברוב המקרים השגיאות האלה הן לא שגיאות שמאפשרות לווירוס בכלל להתקיים, אבל לפעמים, באופן מקרי, השגיאות האלה יש להם יתרון אבולוציוני. לדוגמה, אם השגיאה מתרחשת באתר שהמערכת החיסון שלנו יודעת לזהות ולהיקשר אליו,
כן.
אז עכשיו השגיאה הזאת יכולה לייצר מוטציה או מוטנט חדש של הווירוס, גרסה או זן חדש של הנגיף, שפתאום הנוגדנים של הרבה אנשים לא ידעו לזהות אותו יותר. ועכשיו לנגיף הזה יהיה יותר קל להדביק אנשים, משום שהנוגדנים שהיו להם מהזיכרון החיסוני שלהם בעבר, לא מתאימים יותר לנגיף הזה. ולכן, כשמסתכלים על ההתפתחות של שפעת בזמן, אפשר לראות שכל הזמן צצים זנים חדשים, ובכל רגע נתון מסתובבים כמה וכמה זנים שונים בעולם, והזנים האלה משתנים לאורך זמן, והם לא בעצם חוזרים על עצמם. כך שהזיכרון החיסוני שלנו משרת אותנו, או נותן לנו איזושהי הגנה מאוסף של זנים מסוים, אבל ברגע שהזנים מתרחקים מספיק מהדברים שמערכת החיסון שלנו יודעת לזהות, מגיעים פתאום זנים שהזיכרון החיסוני שלנו כבר לא מזהה אותם יותר, ובעצם אתה יכול להידבק מחדש. מה שהחיסון עושה, זה בעצם מנסה לעקוב, כן, בעין, בצורה אבולוציונית אחרי ההתפתחות של הנגיף. זאת אומרת, אחת לחצי שנה, תלוי בהמיספירה, אם זה ההמיספירה הצפונית שאנחנו נמצאים בו, ההמיספירה הדרומית, ארגון הבריאות העולמי
חצי מושיב... כדור הארץ,
חצי כדור הארץ, כן. הצפוני או okay. הדרומי, שהעונות כמובן של החורף הן הפוכות, זאת אומרת עכשיו יש קיץ.
אוספים את הווירוסים של אלה שבקיץ אצלנו, אז במקום אחר יש חורף והרבה יותר מחלות.
אז אוספים את הווירוסים נגיד שהיו באוסטרליה בקיץ שלנו, וארגון הבריאות העולמי מושיב פאנל של מומחים, שיושב ובעצם מסתכל ומחליט האם צריך להתקן את החיסון או לא.
וואו.
מקבלים החלטה כזאת, ההחלטה כמובן היא אקט של הימור, כן? אתה לא יודע לאן הנגיף יתפתח באמת, ומה יהיה הזן הדומיננטי בשנה הבאה.
אבל זה הימור קטן מהאימור הגדול, וזה לא להתחסן.
כמובן. אתה יודע, יש הצורך להתחסן כל שנה, כמובן מגביר את מידת ההשקעה, או נגיד מידת הפעילות האקטיבית שבן אדם צריך לנקוט.
נכון, למרות שבוא אני אגלה לך, אנשים מגיעים לקופות חולים, כל אחד מאיתנו מגיע מדי כמה חודשים, בדיקת דם, לפגוש סתם רופא משפחה, זאת אומרת, לא נורא לעבור בחדר אחים ואחיות,
נכון.
ולקבל את הזריקה לשנייה.
יש עניין כמובן שאתה צריך לקבל אותו בזמן הנכון, זאת אומרת, אידיאלית אתה רוצה לקבל אותו כמה שבועות לפני שהעונה מתחילה, זה בכל זאת אומר שיהיה איזושהי תקופה בעונה או בשנה, שבה יהיה עומס על המערכת שאמורה לתת את החיסונים, נכון?
כמו שהיה לפני כמה ימים, אגב.
כמובן, באיחור מאוד מאוד מצער, כי אתה יודע, כשאני לקחתי את... נכנסתי לקופת החולים לראות מה קורה עם חיסונים לפני שבועיים, היה שם תור של מעל 200 איש, ובשלב מסוים האחות יצאה והודיעה שהחיסונים נגמרו, כן? זאת אומרת, אנשים חזרו הביתה בכלל בלי לקבל חיסון, כן. אבל ללא ספק, בשביל שאחוז ההתחסנות יגבר, צריך שיהיה מערך, כן, של גם שיווק וגם זמינות, כן, שיאפשר לאנשים לקבל את החיסון הזה בצורה יותר יעילה. אני יודע שבכל מיני מקומות, כמו שאמרתי לך, נגיד בארצות הברית, אתה יכול לקבל את זה בבית מרקחת, נגיד. אתה לא צריך ללכת כאילו לקופת החולים. לקבל את זה במקום עבודה, לקבל את זה בבית ספר, לקבל את זה בקניון. למה לא לקבל את זה? בדיוק דיברתי אתמול עם עמיתה שסיפרה לי שבגרמניה, בקניון, מחסנים אנשים בחינם. פשוט יש דוכן ומציעים לאנשים. כמו שמציעים לך להניח תפילין, אז מציעים לך, בוא תתחסן, כן? פעולה שבוודאי עשויה להגן עליך מהשפעת יותר מאשר להניח תפילין, נגיד כך.
בוא לא ננקוט עמדה.
בוא ננקוט עמדה, אבל בוא נגיד, תעזור לך בטוח. תעזור לך בטוח.
אוקיי, מעניין.
כן, אז הווירוס מתעדכן כל הזמן, ובאמת עוד אחת הבעיות עם החיסון זה שלא תמיד החיסון מותאם לזנים שנמצאים כרגע בזה, מכיוון שכמו שאמרתי לך, חצי שנה לפני מקבלים את ההחלטה מה לשים בזן החיסון, אז יכול מאוד להיות שיווצר מצב שהזן שמכיל החיסון הוא לא בהכרח הזן שמסתובב כרגע בחוץ.
כן.
אגב, זה לא המצב השנה. השנה, ככל הנראה, יש התאמה די טובה בין הזנים של החיסון לבין מה שמסתובב כרגע בישראל. אבל יש שנים שזה לא כך, אוקיי?
כן, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על איזשהו הימור ועל סטטיסטיקה, ובכל מקרה עדיף כן להיות מוגן או מוגנים מכמה שיותר.
יש כמה נתונים, אני חושב, מאוד משכנעים שלא מסתובבים בציבור. אחד שהזכרתי כבר קודם, אני אזכיר שוב, וזה העניין של הפחתת חומרת המחלה, אם וכאשר אתה נדבק, כאשר חוסנת. זאת אומרת, העובדה שמבחינה סטטיסטית, אנשים עם שפעת שמגיעים לבית חולים, בעיקרם הם אנשים לא מחוסנים, ומי שמתחסן, גם אם הוא נדבק בשפעת, איננו חווה מחלה קשה כמו מי שנדבק בשפעת ולא מתחסן. אבל הנתון השני, שהוא מבחינתי ממש, הוא נתון יחסית חדש, הוא מהשנתיים האחרונות, והוא לגמרי לא מסתובב כרגע בציבור, זה הנתון, והוא כבר נובע משני מחקרים גדולים שנעשו בעולם ופורסמו בעיתונים יוקרתיים, הוא הנתון שבשבעה ימים אחרי שבן אדם נדבק בווירוס השפעת, בנגיף השפעת,
כן.
הסיכון שלו לחטוף התקף לב גדל פי שישה.
די.
כן, גדל פי שישה.
למה, מה הקשר בין התקף לב?
בוא נאמר, המנגנון עצמו איננו ידוע כרגע, וואו. אבל החשד הוא שאתה יוצר עומס על מערכת הנשימה, אתה מעלה את כמות הדלקת בגוף, כן? ובצורה עקיפה או ישירה זה מעלה את הסיכון. עכשיו, הסיכון כמובן גדל פי שישה מסיכון הבסיס שלך. אז אם סיכון הבסיס שלך הוא מאוד מאוד נמוך, גם פי שישה זה לא סיכון בהכרח גבוה, אבל אם אתה אוכלוסייה או באוכלוסיית סיכון לחטוף את כיף לב, פי שישה זה הבדל מאוד מאוד משמעותי.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונדבר על משהו, אנחנו כן מדברים על משהו אופטימי וזה חיסונים, אבל אנחנו רוצים לעבור לבעל חיים שעושה שימוש בכלים כדי לטפח את עצמו. הפעם מדובר בטוקי ים, הנה, כך הוא נשמע. נשמע מעט כמו פרה, אבל זה טוקי ים. אנחנו מקווים שהוא טוקי שלא עושה חיקוי של פרה. הוא התגלה, כשהוא עושה שימוש בכלים, מדובר בעוף ימי קטן וחמוד להפליא. אתם מוכרחים לגגל ולראות איך הוא נראה. והוא תועד כשהוא משתמש במקל כדי להתגרד או כדי לטפח את עצמו. המחקר התפרסם בכתב העת המדעי National Academy of Science, כתבה על המחקר פורסמה בעיתון הארץ. אז אנחנו יודעים שיש עוד בעלי חיים מלבד כמובן בני אדם שעושים שימוש בכלים, אבל גם עוף ימי וגם לצורכי טיפוח. מה קורה בעולם העופות? שלום לצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מעט על טוקי הים הזה, איפה הוא חי, מי הוא ומה הוא.
אין בעיה, אז טוקי ים, קודם כל חשוב לציין שאין כל קשר בינו לבין הציפור שאנחנו מכירים בתור טוקי. זה, אמנם יש לו מקור גדול ומרשים וחמוד, כמו שאתה אומר.
אז אולי זה הקשר, קראו לו על שם, כן.
כן, אבל אין שום קשר בינו לבין בני דודיו שחיים בחבלים הטרופיים. זאת ציפור ים, כמו שאמרת, היא חמודה, קטנה.
יואי, יפה יפייה הציפור, זה נראה כמו צעצוע מרוב שהיא יפה.
נכון,
מקור כזה כתום יפה, היא בשחור לבן, עין כזה עם נגיעה בכתום, וואו.
נכון, הוא נראה כמו איזה פינגווין קטן ומהודר. ובדומה לפינגווינים, גם המבנה שלו אין לו כמעט זנב, ויש לו רגליים גדולות יחסית, הוא מקנן. במושבות, הוא מאוד חברותי, מקנן במושבות. בני הזוג, זה דוגמה יפה לציפור קטנה שמחזיקה זוגיות לאורך שנים, זה משהו שלא מקובל בציפורים בגודל הזה. והם מקננים במושבות גדולות של לפעמים אלפי פרטים, במצוקים מעל הים, בעיקר מערב אירופה וצפון אירופה. אנקדוטה קטנה שאצלנו לפני שנתיים נשטף אחד כזה לחופי אקו, וזה התצפית הראשונה והיחידה אי פעם בישראל, אמנם ציפור שנמצאה מתה, אבל זה עדיין תצפית לכל דבר.
אבל זו התחלה, אתה אומר.
כן, כן, יש לאן לשאוף.
אוקיי, לא, מעניין. אוקיי, אז מה באמת עניין השימוש בכלים? אנחנו הרי היינו בטוחים, לפחות, בוא, אני אדבר בשם עצמי, שרק בני האדם, זה מה שמבדיל אותנו מבעלי החיים, השימוש בכלים. ואז גילינו שיש כל מיני נמלים שאיכשהו משתמשות בכלים ועורבים, ולא רק... זאת אומרת, זה לא משהו שמייחד אותנו בני האדם, מתברר.
לא, זה ממש לא מייחד אותנו. למעשה, דווקא אצל קרובנו הפרימטים, אצל יונקים, זה משהו שהוא נפוץ יחסית. רואים רואים את זה באופן רגיל אצל הרבה סוגים של קופים, אבל באמת אצל ציפורים זה משהו שהוא יחסית חריג, כי אנחנו מעריכים שרמת התבונה שלהם, רמת ההבנה שלהם היא פחותה משל יונקים לדוגמה. נתת לדוגמה עורבים, יש באמת סוג מסוים של עורב שחי בניו קלדוניה, שזה איזשהו אי, והעורב הזה ידוע לא רק שימוש בכלים, כלומר הוא לא רק חותך חתיכות מקל ומשתמש בזה להשיג מזון, אלא הוא גם אחד מבעלי החיים היחידים שמסוגלים להתאים את הכלים לצורכי המשימה.
וואו.
כלומר, הוא יכול לקחת מקל, הוא רואה שהוא קצת ארוך לו מדי, אז הוא יכול לקצר אותו, הוא יכול קצת לקופף אותו, הוא יכול לזרוק אחד ולמצוא כלי טוב יותר, כלומר יש פה באמת רמת תבונה, אנחנו יודעים שעורבים הם מאוד מאוד חכמים קוגנטיבית, אבל עוף כמו תוקיים, ובמיוחד שהחוקרים, דרך אגב, התיעוד של התוקיים שהוא משתמש במקל על מנת להתגרד או באמת לטיפוח עצמי, זה משהו שכבר נצפה לפני הרבה שנים, אבל לא הצליחו לתעד את זה אף פעם בצורה רצינית, והשוני עכשיו עם המחקר הזה זה שבאמת קבוצה של חוקרים הצליחו להציב מצלמות ולתעד את ההתנהגות. בהתחלה חשבו שהוא עושה את זה בשביל לא לגעת עם המקור בחלקים בגוף שיכול להיות שהתלכלכו, למשל זיהומי ים שונים, זפת או כל מיני דברים, ובשביל לא לגעת באיכסה, אז הוא מנקה את עצמו עם מקל. אבל לא, ראו גם שציפורים נקיות משתמשות בזה, והאף מתפחות אחת את השנייה, כלומר אחד לוקח מקל ומגרד לשני בגב, שזה משהו שהוא מאוד משעשע ומעניין. וחדש מהבחינה הזאת שאנחנו באמת לא מכירים את זה בציפורים מהסוג הזה.
טוב, אז לפחות כמה שאני מבין, מדובר ביצור מאוד מתוחכם שמתפתח מהר, משתמש בכלים, אין סכנה שכמובן הטוקים הללו ישתלטו על כדור הארץ ואנחנו נהפוך להיות עבדים שלהם כמקובל בסרטי מדע בדיוני או ספרי?
אתה יכול ללכת עם זה לאן שאתה רוצה, יכול להיות שזה באמת תחילתה של מהפכת שימוש בכלים שאנחנו לא יודעים איכן היא תסתיים. חשוב לציין שהטוקים האלה, הטוקי ים הזה, כמו מינים אחרים, נמצא באיזושהי מלחמה מתמדת עם שינוי האקלים. הוא מקנן באמת בעיקר באטלנטי ובאוקיינוסים בימים קרים, וטמפרטורת המים עולה, מה שגורם למינים חדשים של דגים להיכנס לאזור המחיה שלו, והוא צריך להתאים את עצמו לסיפור הזה, וזה לא תמיד קל. יש מחקרים מאוד מעניינים שמראים שהוא יודע לתפוס את הדגים הפולשים, אבל חלקם עושים לו בעיות כאלה ואחרות, ככה שהטוקי הזה, כמו רוב בעלי החיים בעולם היום, נמצא במלחמה מתמדת להתאים את עצמו לפני שיכחד.
תמיד נקודה עצובה שמזכירה לנו את כל נושא האקלים וההתחממות הגלובלית וכו'. טוב, תודה לך על השיחה הזו, יונתן מירב הצפר מהחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
בשמחה, יום טוב.
ועכשיו פינת החדשנות הרפואית שלנו, אנחנו כל הזמן עוסקים פה ברפואה, אחרי שבשבוע שעבר סיכמנו את השנה ואת העשור שחלף, הפעם אנחנו רוצים לדבר על תחזיות ומגמות, בכל מה שקשור לעתיד. שלום לדוקטור מיכל חמו לוטה, מומחית לחדשנות ברפואה וגם מתברר נביאה.
האמת היא שבאמת קשה לנבא.
איך אפשר לא רק ברור שאפשר לנסות ולנבא, אבל לעתים הקפיצות בתחום הטכנולוגיה הן קוונטיות, פתאום משהו קורה והכל משתנה.
לגמרי, לגמרי. אז באמת אפשר רק לדבר על מגמות וטיפה להביט על מה אנחנו רואים ומה הולך להתגבר ואיזה דברים הולכים להתמזג לכדי מגמה, שזה לא רק מגמה טכנולוגית או מדעית, אלא גם זה שינויים סוציולוגיים שחייבים לתמוך אותם כדי שהדברים האלה יקרו, וגם אפשר לדבר על תרחישי עתיד, אני חושבת, ולא רק על עתיד אחד. אני אגיד לך דוגמה,
כן.
כל הנושא של לבישים שדיברנו עליו, ה-wearables, אנחנו נראה יותר ויותר לבישים, בליים, insidables, תת-הוריים כאלה, ואנחנו נראה התמזגות של היכולת לייצר ממשקים בין מקורות המידע השונים, המידע שהמטופלים מייצרים, המידע מהרשתות החברתיות, המידע שיש בקופות החולים ברשומה החברתית. זאת אומרת, זאת מגמה שתלך ותגבר, שנראה...
זאת אומרת שמה, שיהיה איסוף של מידע רב מציוד לביש, שיעקוב אחרי קצב פעימות הלב וכו'?
אין סוף ממדים, כן. מפעימות לב, רמת החמצן, האלקטרוליטים והמלחים, וצירת הדם ולחץ הדם, ומה שאתה רק רוצה, התממשקו למה שחיפשנו בפייסבוק בבוקר, למה שיש ברשומה הרפואית שיגיד, רגע, ואז פתאום יופיעו לנו, ואז נתחבר לעוד מגמה שדיברנו עליה, של המציאות הרבודה, ופתאום יתחילו, נוכל לקבל התראות על דברים שבעצם אנחנו צריכים לשים לב בבריאות שלנו, כשזה יתמוך בעוד מגמה שנעבור מבית מרק רפואה ליכולות של ניבוי ומניעה מותאמת אישית במקום של one size fits all. נראה באמת שהטכנולוגיה יכולה לתת ניתוחים של גם הסיכון לפתח מחלה השונה מאדם לאדם, ואז איזה אורחות חיים, הרגלים, תזונה, פעילות גופנית כדאי להתאים, ואפילו טיפולים מונעים או בדיקות אבחון מוקדמות כדי באמת למנוע את הסיכון, ואז לא כל אחד יעשה את אותם הבדיקות, אלא באמת זה יהיה מאוד מאוד מותאם לפרופיל אישי הרבה יותר של בריאות. זה דברים שהטכנולוגיה כבר יכולה לתת לנו, המדע כבר תומך בהם, אנחנו נראה אותם מתגברים, כמובן מגמת הרובוטים תימשך, בית חולים רובוטי הוקם בגרמניה, אנחנו נראה את הדבר הזה, את הרפואה הרובוטית מתקדם, וכך הלאה וכך הלאה. וצריך להזכיר שכמה שלא, המדע והטכנולוגיה מתקדמים בסוף, המערכות מאוד מאוד איטיות. וכשאנחנו צריכים להגיד, רגע, איפה תהיה מערכת הבריאות הישראלית בעוד 5-10 שנים, אז פה תרחישי העתיד הם פחות אופטימיים. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יכולים לראות מצב שבו מצד אחד המדע והטכנולוגיה מאפשרים הרבה דברים, מצד שני המערכת לא הותאמה, לא יודעת לתת את המענים שכבר קיימים וכבר נגישים מבחינת היכולות המדעיות והטכנולוגיות. אז יש פה באמת דברים שהם...
טוב, אבל ממה באמת נובע העיכוב הזה, או הגאפ הזה, הפער הזה, בין מה שאפשר למה שבאמת קורה בפועל? זה כסף בעיקר?
א', כן. אז, תראה, יש לנו הרבה פה דברים שקורים. יש לנו עלייה בתוחלת החיים שגורמת לכך שאנחנו בעצם רואים צורך בהרבה מאוד השקעות בתחום, יחד עם זה שזה תחום שהוא יחסית מורעב, ההוצאה בישראל לבריאות מתוך התוצר הלאומי, מתוך התל"ג, היא כ-7.5% בכל המדינות, האיחוד האירופאי הממוצע הוא בין כ-9.5%, אני לא מדברת על ארצות הברית ששם זה 17-18% עם תוצאות היומות, אבל המערכת הישראלית מורעבת, וגם אם יזרימו את המשאבים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות מצב שהיא ממשיכה להישאר חסרת משאבים, אנחנו יכולים לראות מצב לא פחות גרוע, שמוזרמים משאבים לפעולות הלא נכונות, כן, שיקימו עכשיו עוד 3 בתי חולים, לא יעביר את הרפואה למניעה ורפואה ראשונית ורפואה בבית. ובכל זאת יש תרחיש שיקחו החלטות חכמות ונכונות ויזרימו את המשאבים החסרים לפעולות הנכונות. אז באמת, זה אחד, זה משאבים, אבל שתיים, צריך לזכור שמערכות הן מאוד איטיות להסתגל ולהשתנות. כאילו תחשב רגע, בוא נתרחק ממערכת הבריאות, נסתכל על מערכת החינוך, כמה רחוק המציאות ממה שקורה בחדר בכיתת הלימוד, לבין מה שאנחנו יודעים שאפשר ונכון ללמוד. אז המערכת הבריאות היא לא שונה, היא עוצבה לטפל בחולי ולא לשמר בריאות, והיא עוצבה בעידן מאוד פרה-טכנולוגי, מאוד ישן, שאת צריך להביא את המטופל למרפאה, להושיב אותו בתור, לקחת מספר, זה הרי לא המציאות היום, אין שום צורך בחלק גדול, הרפואה היא וירטואלית יותר, רפואה מרחוק, אבל לסגל מערכת גדולה זה תהליך מאוד איטי שלא יכול לעמוד בקצב של המהירות שבה השינויים חלים.
ואני מוכרח לשאול שאלה שעלתה לי מאחר חיסנתי את בני התינוק בין ה-11 חודשים שצבח צבחות הימים, מתי יעברו לזריקה ללא מחט? אתה יודע שאני זוכר רגע, קטע מהסדרה רגע עם דודלי שבו פיסטוק ביקש מהאחות זריקה בלי מחט. מה שהיה כביכול פאנץ'. האם יש דבר כזה? מתי יהיה דבר כזה?
אני מודה שהתקלת אותי עכשיו, דווקא אני אמרתי לתנו, אולי יעברו למודל החיסון האחד. למה צריך כל כך הרבה חיסונים? תנו בתוך הדבר אחד את הכל. תנו את זה בבליעה, למה בזריקה?
מעניין, כן, האמת שזה ערך. מוכרח להודות
שנפשית... אתה אומר, מכל התחזיות, ומציאות הרבודה, והטכנולוגיה, והתממשיכות,
בסוף אתה הולך, נועצים לו בשוק איזה מחט, צרחות, אימים.
יש פיתוח של איזה דיווייס אמריקאי שנתקלתי בו, שקיבל הרבה פרסים, שהוא מאוד מפחית את הכאב של חיסונים וזריקות בילדים. אז גם פה הטכנולוגיה נכנסת, וגם יש לנו באמת תכשירי חיסון שניתנים בפה, אבל אתה צודק שבהחלט ההתייחסות לכאב ולסבל הפיזי שהרפואה גורמת היא דבר חשוב
וצריך. כן, פתאום, נכון.
עכשיו על תינוקות מצווחים בני 11 חודשים. אתה התחסנת דרך אגב?
אני? כל מה שמחלקים בחינם, גם אם זה יהיה ציינית בקופת חולים, אני אלך לקחת. אני קודם כל, אם זה בחינם בקופת חולים, אני הראשון לדפוק על הדלת שם, ודאי שכן.
זה כזה כאב לך, את האמת.
לא, לא, חיסון לשפעת, באופן מוזר, המחט היא קטנה או משהו, זה ממש לא כואב, כי אני מכיר חיסונים, זה לא כמו החיסונים לתינוקות, שזו מחט שהיא באמת מזכירה סרטי אימה וכו'. החיסון לשפעת הוא ממש לא כואב, אתה כמעט ולא מרגיש אותו. זה לגמרי נכון.
אני מאוד שמחה שחיסנת, כי אתה יודע, גם פה...
לא, גם את בני וגם ודאי.
יש לנו חיסון ש... כלה לזנים הלבן הקטלני בייחוד.
ודאי, ודאי, ואנחנו ממליצים.
בעלה גדולה. אנחנו יכולים לחזות שבעוד 10 שנים, הבעלה לשפעת יימשך כנראה, ואנשים לא יחסנו עד שלא, הטבע האנושי כנראה יישאר אותו דבר, לא, מערכת ההפעלה עוד לא נגמור.
זה כנראה נכון. תודה רבה לדוקטור מיכל חמו, לא אתם מומחית לחדשנות ברפואה, תודה מעומק הלב. שלושה שיודעים. אנחנו חוזרים לדבר על שפעת. דוקטור תומר הרץ מהמחלקה לאימונולוגיה במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון, הזכרת את העובדה שקשה מאוד, אנחנו קוראים שפעת לכל אפצ'י, גם אם הוא נובע מאלרגיה. אז איך אני יודע, הרי כשאני מגיע לרופא, הוא מסתכל, רואה פחות או יותר,
נכון.
תמיד אומר זה איזשהו וירוס כללי, או ברוב המקרים, נכון. אז איך יודעים?
אז באמת, כשאתה מגיע לרופא המשפחה, לדעת אם יש לך שפעת או לא, זה לא משהו שבהכרח ישפיע על הטיפול הקליני שהרופא ייתן לך, כי כמו שאמרנו, אנטיביוטיקה לא רושמים לנגיפים.
כי אין כל כך טיפול, מלבד
החיסון. הטיפול הוא טיפול תומך, מלבד כמובן הגנה מפני הידבקות, אבל כשאתה מגיע לבית חולים עם מחלה נשימתית, לדעת אם יש לך שפעת או לא, זה כבר הרבה יותר חשוב. משום ששם אתה גם יכול להדביק אנשים אחרים שכבר מלכתחילה נמצאים בבית חולים, ומערכת החיסון שלהם, או הם סובלים ממשהו אחר, כן? ולכן הם מוחלשים. אז בשנים האחרונות חלה ממש מהפכה בתחום הדיאגנוסטיקה באופן כללי, ודיאגנוסטיקה של שפעת ספציפית, שהיום, נגיד בסורוק, בבית חולים שליד האוניברסיטה שלנו, יש פרוטוקול שמשתמשים בו בבדיקה שנקראת Rapid Flu Test, בדיקה מהירה, שהיא בדיקה שמשתמשת בעצם דיאגנוסטיקה מולקולרית, מסתכלים על או מחפשים עדות להימצאות נגיף. כשחולה מגיע לחדר המיון, לוקחים ממנו מטוש, שזה מין כזה, מין קיסם של מעבירים אותו באף ובפה.
כן.
שמים אותו בתוך איזושהי מבחנה, שולחים למעבדה הדיאגנוסטית, ותוך 30 דקות מקבלים תשובה אם מדובר בשפעת או לא. אוקיי? וזה משפיע על מהלך הטיפול, כן? זאת אומרת, חולים שיודעים שהם מאושפזים ויש להם שפעת, עושים מאמץ לבודד אותם, אוקיי? וגם לשחרר אותם מבית החולים מהר ככל הניתן, כדי להפחית את ההדבקה המשנית, כן?
איך נדבקים בשפעת? האם אני צריך שמישהו יתעטש עליי ישירות? האם זה מחכה באוויר? האם הוא צריך להתעטש לכף היד שלו ואז ללחוץ איתה?
קודם כל אני ממליץ לכולם לעשות גוגל סניז וידאו, כשהם מתפנים לרגע. הארגון הבריאות האוסטרלי עשה סרט בהילוך איטי של שחקנים שמתעטשים, ואם תראו מה יוצא מאדם שהוא מתעטש מאף ומהפה, אתם תזכרו איך להתעטש מעטה והלאה. כשאני הייתי ילד, לימדו אותנו להתעטש לתוך כף היד. היום כבר מלמדים להתעטש לתוך המרפק.
זה נכון.
משום שבאמת הרבה מאוד נגיפים יוצאים ב-air droplets, בטיפות קטנות שמותזות כאשר אתה מתעטש, וגם כאשר אתה נושם. בתנאים של מזג אוויר קר ולחות, הנגיף יכול לשרוד על משטחים כמה שעות, לפעמים אפילו יותר מכמה שעות.
וואו.
ואז אתה נוגע במשטח, ועכשיו אתה נגיד שם את היד בפה, והנה אתה יכול להידבק. ההדבקה נעשה דרך האוויר, כן? והווירוס הוא מאוד מדבק השנה, לא תמיד הוא מדבק באותה מידה, אבל באופן עקרוני אנשים נדבקים במגע אחד עם השני, ולכן המקומות הנפוצים של הדבקה, בתי ספר, מקומות עבודה, חיילים בצבא שנמצאים מאוד בקרבה אחד לשני,
כן.
וכמובן בתי אבות.
כן, שם ניכרת מגמת הדבקה.
בוודאי, כי כן. יש שם הרבה אנשים מבוגרים שהם בסיכון גבוה, אם אחד מהם נדבק, סיכוי גדול להדביק
עכשיו, אנשים. אתה מדבר על סיכון גבוה, אנחנו יודעים באמת שתינוקות מועדים לפורנות וגם אנשים מבוגרים, ולכן אולי זו עוד סיבה שבשלה אנשים לא
נכון.
ססים לקבל את החיסון, ושוב, בטעות נכון. בעיניי.
בוא נאמר שבאופן כללי ההחלטה לחסן, במיוחד למחלה שהיא לא בהכרח, נאמר בן אדם שהוא מבוגר, בריא, בלי מחלות רקע, הסיכון שלו משפעת הוא לא מאוד מאוד גדול, ובעצם ההחלטה להתחסן, הוא נמוך ממש.
כן.
הוא נמוך סטטיסטית, אפילו נמוך מאוד, ולכן בעצם כשהוא מחליט להתחסן, הוא בעיקר עושה פעולה שהמטרה של זה להגן על אנשים סביבו. אני תמיד שאני מנסה להסביר לאנשים למה כדאי להתחסן, אני מזכיר את זה שהם הולכים לפגוש את סבא וסבתא, או את אבא ואימא שכבר עברו את גיל 65, ושכמובן אם הם יחטפו שפעת, זה יהיה להם הרבה הרבה יותר מסוכן. או שיש להם ילדים קטנים בבית, או אחיינים שהם פוגשים אותם, וכאשר האחיינים האלה ידבקו בשפעת, הם עשויים להגיע לחדר מיון, כן? בעצם חיסון הוא פעולה מאוד מאוד ציבורית, כן? אתה צריך לחשוב על מניעה לא רק שלך, אלא גם על טובת הציבור, כן? ואתה רואה את זה מאוד מאוד יפה עכשיו, שנגיד יש לך פתאום התפרצות של חצבת השנה בישראל, במקומות אחרים בעולם, שנובעת מזה שאחוז ההתחסנות באוכלוסייה ירד מתחת ל-95%, והווירוס הזה, שהוא וירוס מאוד מאוד מדבק, מצליח להדביק אנשים, למרות שהרבה מאוד שנים לא ראינו אותו.
זאת אומרת שכל המחשבות האזוטריות על חיסונים, כל התיאוריות הקונספירציה, בסופו של דבר מחזירות לחיקנו מחלות שכבר עברו מן העולם.
לא מזמן יצא לי, הראיתי לקבוצת...
אני מקבל תוך כדי השידור כל מיני וואטסאפים מחברים, התחסנתי וקיבלתי שפעת, החיסון עשה לי שפעת.
זה מעולה, זה ממש...
התחסנתי והחיסון לא עובד.
זה נהדר.
בשנה שהת...
זה נהדר, אז אני רוצה לספר
כאלה. אנשים רק באים לתקוף.
קודם כל... באמת שאנשים...
איכשהו, אגב, כשמדברים על חיסונים, זה הפך להיות עניין פוליטי. אנחנו נכון. מדברים פה על עניין מדעי. נכון. ופתאום, כמו כל דבר אחר, נכון. אתה מותקף כאילו איבדת עמדה או שאתה שיפוטי. נכון. למרות שלהביע עמדה, נכון. שהיא גם עמדת משרד הבריאות ועמדת המדע, נכון. אני לא בטוח שזו נקיטת עמדה כל כך משמעותית. נכון.
אז קודם כל, דבר שאנשים לא יודעים זה שכשאתה נדבק בשפעת, יש משהו שנקרא זמן אינקובציה. שזה הזמן מהרגע שנדבקת ועד הרגע שיש לך סימפטומים. וזה יכול להיות בין יום לארבעה ימים. עכשיו, תאר לעצמך מצב היפותטי, שבו אתה אתמול פגשת מישהו חולה בשפעת, ונדבקת ממנו, והיום הלכת לקבל חיסון. אתה מרגיש בריא, הכל טוב, קיבלת את החיסון. יום אחרי שקיבלת את החיסון, השפעת מופיעה. ומה אנשים חושבים? שבאופן לוגי הם קיבלו את החיסון, ועכשיו הם חולים בשפעת. בין השאר, אולי נזכיר, זו הזדמנות טובה להזכיר, שהחיסון שפעת הנפוץ בישראל היום הוא חיסון מומת. מה שאתה מקבל זה חלקיקים שבורים של נגיף שמוזרקים okay. לשריר, שאינם יכולים לגרום למחלת שפעת אמיתית. אמנם יש לפעמים תופעות לוואי קלות, בעיקר של נגיד חום נמוך, של קצת כאבים בשריר, כן? שנובעות מזה שמערכת החיסון מגיבה לחלקיקים המומתים או המפורקים של הנגיף. אבל נגיד, אם בן אדם נדבק יום לפני שהוא קיבל את החיסון, ועכשיו מופיעה המחלה, הוא באופן טבעי חושב שמה שקרה לו...
זה סתם שטויות בקיצור.
זה סטטיסטי, כן. עכשיו, לא רק זה, נגיד שאתה יודע, נגיד חיסנתי כנגד שפעת, אולי נדבקתי בכלל ב-RSV, שגם גורם לי להרגיש מצונן וחולה עוד נגיף רספירטורי.
אוקיי.
נגיף אחר שגורם לדלקת בדרכי הנשימה, או אולי פארה אינפלואנזה. יכול להיות שאני ארגיש חולה לחלוטין, באמת אני באמת חולה, אבל אני לא חולה משפעת, כן? והנטייה של אנשים לקשור בצורה לוגית את זה שהם קיבלו חיסון ומיד אחרי זה חלו, היא עוד סיבה שאנשים אחר כך רואים יותר אני לא מתחסן, כי בפעם הקודמת שקיבלתי חיסון, זה גרם לי להיות חולה.
Okay? זאת אומרת, אין בכך...
אין דבר בטענה כן. הזאת. החיסון, בוא נאמר, יש גרסה של חיסון שהיא חיסון מוחלש, שמוזרק.
אבל זה לא החיסון שניתן בישראל.
זה לא החיסון הנפוץ בישראל כרגע, למרות שהוא חיסון מאוד אפקטיבי, והוא באמת יכול לגרום למחלה מאוד מאוד קלה, לא מהסוג שאנשים חשים כשהם נדבקים בשפעת טבעית.
שלום לכם, המכשירים האלקטרונים שמקיפים אותנו, מהטלפון הנייד ועד השעון הדיגיטלי, שאנחנו לא ממש עונדים, כולם מבוססים על אותה אבן בניין בסיסית שנקראת טרנזיסטור, רכיב אלקטרוני שבנוי מחומר מוליך למחצה, אבל התעשייה התמכרה לטרנזיסטורים, ומדענים כמעט הפסיקו לחפש אלטרנטיבה לאותו רכיב, אבל אחת האלטרנטיבות שבכל זאת, כן, נמצאו שימוש בפולסים של אור. אבל כשבאוניברסיטת בר אילן ערכו ניסויים בפולסים של אור כאלטרנטיבה לטרנזיסטור, הם נתקלו בתופעה מוזרה שהם קראו לה מעגל גבולי. מעט מסובך ליום ראשון בבוקר, ולכן אנחנו רוצים לצרף אל המונולוג חוצב הלהבות הזה את דוקטור עמנואל דלה-טורה, ראש קבוצת המחקר לדינמיקה של מערכת קוונטית במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
היי, שלום, בוקר טוב דודו.
אנחנו נשמח, רגע לפני שתסביר לנו מה עשיתם ומהו מעגל גבולי, אנחנו יודעים שטרנזיסטורים, כך קראנו פעם למקלט רדיו, לדעתי בשנות ה-70, על שם אותו רכיב, שהיה מהפכה אלקטרונית, נכון?
כן, בהחלט. והרכיב הזה, שבהתחלה היה לך טרנזיסטור אחד, והוא היה חלק מ... והוא זה שיצר את הרדיו, עכשיו הוא השתכפל את עצמו, ויש לך מיליארד, יש... מיליארד טרנזיסטורים.
כי בכל מחשב שלנו יש מיליארד, זאת אומרת, מספר עצום של טרנזיסטורים, נכון?
כן, מיליארד מחשב. טרנזיסטורים. ככה וואו. שיש לך, סופר קטנים, ונכנסים לך לאותו הכיס.
עכשיו, מה הטרנזיסטור... זה באמת מדהים. ומה הטרנזיסטור הזה עושה? למה אנחנו צריכים אותו?
הטרנזיסטור הוא הרכיב הבסיסי של המחשב, הוא בעצם עושה את החישוב. אם תרצה החיבור בין הטרנזיסטורים, הוא יוצר את החישוב. כל טרנזיסטור הוא מתג, כמו מתג בחשמל, הוא יכול להיות דלוק ומחובה, וטרנזיסטורים, היכולת, יש להם יכולת לתקשר, כך שטרנזיסטור דלוק יכול להדליק או לחבות טרנזיסטור אחר.
זאת אומרת,
בצורה כזאת,
הם בעצם,
החישוב.
לחובבי מחשבים, הם, סליחה שאני קוטע אותך, אני מנסה אבל באמת להבין, כשמדברים על שערים לוגיים וכולי, כל הדבר הזה מתבצע באמצעות טרנזיסטורים, מתגים בתוך המחשב.
בדיוק, ממש ככה, זה השער הלוגי, ככה אנחנו, זה הרעיון האבסטרקטי, בפועל, מה יש לך? טרנזיסטור.
טרנזיסטורים.
אז
מרה, הנה אנחנו הצלחנו למזער את הטרנזיסטורים, הרי הטרנזיסטור מלכתחילה בהתחלה היו לדעתי כל מיני רכיבים שהיו עשויים מזכוכית וכולי, משהו הרבה יותר גדול, והנה הטרנזיסטור בעצמו הוא היה סוג של הקטנה של טכנולוגיה, והיום כפי שאמרת אנחנו יכולים להחזיק ביד משהו שמכיל מיליארד טרנזיסטורים, אז מדוע אנחנו מחפשים אלטרנטיבה לאבן הבניין הבסיסית הזו שנקרא טרנזיסטור?
תראה, קודם כל אני חושב שעולם האפשרויות הוא אינסופי, וכמו בכל תחום אחר בחיים, אסור להתמקד רק בדבר אחד. צריכים להרחיב את האופקים. לפעמים האופקים החדשים יכולים לתת לך הזדמנויות, אפשרויות שאפילו לא חשבת עליהן. זה ברמה הכי גדולה. בפועל, המחשבים היום, הקטנה הזאת של טרנזיסטורים הגיעה לשיאה. אנחנו כבר לא מצליחים להקטין את זה יותר. וכתוצאה מזה באמת אתה יכול לשים לב אפילו כמשתמש, שאם פעם כל שנה יהיה לך מחשב הרבה יותר חזק ממה שהיה לך בשנה הקודמת או בשנתיים הקודמות, אנחנו הגענו היום פחות או יותר לרוויה. המחשבים פחות או יותר הם כולם באותם יכולת. יש להם אולי צבעים יותר בהירים ושמות יותר מפוצצים, אבל היכולת החישובית הגיעה פחות או יותר לשיאה.
זאת אומרת שאתה אומר שעשויה להיות פשוט קפיצה קוונטית או איזשהו שינוי בטכנולוגיה, שהוא זה שיעזור לשפר בצורה דרמטית את היכולת של המחשבים. אז מה זה אומר להשתמש בפולסים של אור כאלטרנטיבה לטרנזיסטור?
אמרת דווקא מילה שאני רוצה להרחיב עליה. דיברת על קוונטים. אז חשוב להבין שהמחשב הזה שאנחנו מדברים עליו,
כן.
הוא שייך בעצם לקטגוריה חדשה של מחשבים, שמכונה מחשבים קוונטים. יש היום כמה סוגים של מחשבים קוונטים. הסוג המוביל הוא הסוג שמשקיעים בו חברת אינטל, גוגל, יכול להיות שאולי דיברתם על זה באחד מהרעיונות הקודמות, ואם לא, אם תרצו, נשמח להרחיב על זה.
עכשיו, אנחנו מכירים אגב את מכניקת הקוונטים, כמובן מהניסוי של החתול שהוא חי מת בו זמנית, ובאופן כללי היכולת אולי ליצור לא רק 0 ו-1, נכון? במחשבים בדרך כלל מדברים על 0 ו-1, ובמחשבים קוונטים יש יותר אפשרויות מהאפשרויות הבסיסיות האלה, נכון?
מעולה, בדיוק. אני רואה שאתה ממש מומחה בנושא הזה.
אני מאוד לא מומחה, אני זקוק לך שתהיה מומחה, אני ממש לא מומחה.
היום המחשבים האלו, ממש לפני כמה חודשים, הגיעו לשיא חדש שנקרא עליונות קוונטית. זה מצב שבו מחשב קוונטי הצליח לעשות חישוב שמחשב קלאסי, שום מחשב קלאסי אחר לא יכול לעשות. זה נושא מרתק בפני עצמו, לא כל כך קשור למחקר שלנו.
לא, לא, אבל הנה באמצעותך למדנו באמת שהמחשב הקוונטי, כפי שאמרנו, מחשבים היום אלקטרונים פועלים על שני מצבים בסיסיים של יש מתח או זרם ליתר דיוק ואין, זאת אומרת 0 ו-1, ואילו מחשבים קוונטיים יש שם יותר אפשרויות מעצם כל הנושא הקוונטי, וגם שימוש בפולסים של אור זה משהו שהוא קוונטי.
בדיוק, זה היה ממש הרעיון של חוקר בסטנפורד שקוראים לו יושיזה יממוטו, והוא אמר, בוא נשתמש בחלקיקים של אור שנקראים פוטונים, שגם הם חלקיקים קוונטיים, וגם הם יכולים להיות במצב העשיר יותר, זה נקרא בשפה הטכנית סופרפוזיציה, זה מצב שאתה לא אפס או אחד, אלא סוג של גם וגם. עכשיו, על הגם וגם הזה, יש הרבה מה לדון, מה זה בדיוק, אבל בהחלט זה מצב יותר עשיר, יותר מורכב, ושאולי באמת יכול לאפשר לנו לעשות חישובים יותר מסובכים. אז הוא אומר, יופי, בוא ניקח את הפולסים האלו של אור, בוא ננסה להנדס אותם, צריכים פה איזשהו מגבר מסוים שיכול להנדס אותם בצורה כזאת שהפולסים יבואו רק בשני אופנים. שוב, אנחנו רוצים ליישם מחשב, אז צריכים להיות 0 או 1. והוא הראה, אז זה היה הרעיון תיאורטי מלפני 5-6 שנים, ואחר כך הקבוצה שלו ישמה את זה בניסוי, והראו גם קבוצה נוספת מיפן, הראו שאפשר להגיע עד ל-1,000 או אפילו 2,000 פולסים של אור מחוברים ביחד, שביחד עושים איזשהו חישוב.
וואו, עכשיו אני מבין שאתם ערכתם ניסויים, אתם שחזרתם את הניסוי שהוא חשב עליו.
המילה שחזור זה בדיוק המילה. אתה יודע שתגלית מדעית היא לא נחשבת לתגלית קולות שלא מצליחים לשחזר אותה במקום אחר. אולי כי חוששים מהחוקר, אולי כי מזג האוויר שם היה שונה, אבל צריכים לבדוק את זה, צריכים לעשות את אותו ניסוי במקום אחר. זה דווקא דבר מאוד מאוד חשוב במדע. לפעמים לא משקיעים בזה מספיק. יש פה באמת נושא מרתק במדע של תופעות של תוצאות שאי אפשר לשחזר. אז אמרנו, בוא נבדוק את זה בעצמנו. ובעצם חוקר מהמחלקה שלנו, פרופסור אבי פאר, שהוא ראש קבוצה לאופטיקה קוונטית, אמר, בוא ננסה לשחזר את זה, להיות בו פיזיקאי, הוא התחיל מהמחשב הקוונטי הכי קטן, שיש לו שני פולסים של אור. וזה פרויקט שהוא נתן לסטודנט מצטיין, ליאון בלו, ולאון פשוט הרכיב את המערכת הזאת עם שני פולסים, ומה שהוא ציפה לראות זה שהמחשב הזה ייתן אחד מהארבע אפשרויות. אתה יודע, אם כל פולס הוא 0 או 1, שני פולסים, 2 כפול 2 זה 4. זה היה מה שאבי חשב שאמורים לקבל. הסטודנט בא, עשה את הניסוי, ובמקום זה מצא שהמחשב משתגע. במקום לתת רק אחד מהארבע אפשרויות, הוא נותן כל הזמן מספרים שונים. אפילו המספרים האלו משתנים בזמן, הם רצים בצורה רציפה בין 0 ל-1.
אז הנה הוכחתם שכל מכניקת הקוונטים הזו היא בעצם התעסקות בעבודת האל, ואם מתעסקים בזה מקבלים תוצאות שונות ואסור לגעת בזה.
אוקיי.
או שלא.
ממש לא.
לא, אוקיי, אוקיי.
אתה יודע, אחד מהעקרונות של הקוונטים הוא עיקרון המדידה. עיקרון המדידה אומר שמערכת קוונטית, שיש רק שני מצבים, ברגע שאתה מסתכל עליה, אז היא בוחרת להיות או 0 או 1. בדוגמה,
זאת אומרת שעצם המבט על הניסוי עצמו משנה אותה, או משנה את הניסוי, או גורמת לו להכריע?
ממש ככה.
וואו.
זה הדוגמה המפורסמת שהזכרת, את החתול של שרדינגר,
כן,
שאכן ברגע שפותחים את הקופסה, אז...
רק אז נבחרת אפשרות.
כן, וכמובן זאת שאלה פילוסופית, כי למה, מה יהיה שונה בין בני אדם לחתולים? זאת אומרת, האם זה לא נחשב שחתול כבר יסתכל? למה אנחנו צריכים להסתכל כדי שהחתול, הרי החתול כבר יודע, אז יש פה שאלות
פילוסופיות
מאוד עמוקות.
האם החתול יכול להסתכל על עצמו באמת, וזה נחשב גם מעניין?
בדיוק, בדיוק.
הקוונטים הזה, זה נשמע לי מוזר מאוד.
שרדינגר באמת יצא את זה כפרדוקס, הוא אמר, מה אתה חושב שחתול יכול להיות סופר פוזיציה שלך יומת? טוב, זה שאלה פילוסופית, אבל לענייננו, המחשב הקוונטי הוא בסוף, 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 רוצה לך לתת לך רק 0 או 1, כי בסוף אתה מסתכל ואתה אמור לתת לך או 0 או 1. מה שאנחנו ראינו בניסוי זה לא היה זה, אנחנו ראינו מספרים אקראיים, זאת אומרת בעצם קיבלנו מחשב קוונטי שלא עובד, כי המחשב הקוונטי צריך לתת או 0 או 1. אז היה פה באמת איזושהי חידה, ואנחנו נזרנו בדוקטור מרצ'לו קלוונזה סטרינטי, שהוא פוסט-דוקטורנט מהקבוצה שלי, והוא בעצם הצליח לפתח את המשוואות שמתארות את הניסוי. אתה יודע, בפיזיקה יש חלוקה מאוד ברורה בין ניסוי לתיאוריה. הניסוי זה לקחת רכיבים, לחבר ביניהם. התיאוריה זה לכתוב משוואה שמתארת ולפתור אותה, לכתוב את המשוואה, לפתור אותה. אז מרצ'לי צריך לכתוב את המשוואה, לפתור אותה, והוא הבין שבאמת המשוואה מתארת את ההשתגות הזאת. זאת אומרת, זה לא איזשהו טעות בניסוי, אלא זה ממש תופעה טבע חדשה.
וזו התופעה שקראתם לה מעגל גבולי, תופעה ששוב, הצלחתם לחזות זאת אומרת, הצלחתם להבין אותה, את המהות שלה.
ממש ככה. כן. האמת היא שה-limit cycle, אני תרגמתי את זה, מעגל גבולי, הוא תופעה מוכרת. זו תופעה מוכרת במערכות מסובכות, מערכות לא ליניאריות. החידוש כאן היה להבין שהמחשב הזה של יאמאמוטו יכול לפעמים להיכנס ולהשתגע. זה החידוש. וברגע שאתה מבין את זה, זה גם חלק מהפתרון. קצת כמו בפסיכולוגיה, שברגע שאתה מבין מה הבעיה
כן,
שלך,
זה כבר התחלה של הפתרון. איתה, כן.
אז גם ככה, ברגע שאנחנו מבינים שהמחשב הזה יכול להיכנס ל-limit cycle, אנחנו יכולים גם לתת לנו מתכון ולהגיד, אל תיכנסו לזה. זאת אומרת, זה פה עניין של איך אתה מכין את המערכת שלך. תכין את המערכת בצורה קצת אחרת, כדי שלא תיכנס לפינה הזאת ששם יש limit cycle. האמת היא, הפינה הזאת היא גדולה. אל תיכנס לבור.
עכשיו, לסיום אני מוכרח לשאול שאלה באמת כללית יותר על מחשבים שקשורים למכניקת קוונטים. זה משהו שבאמת נראה בעתיד גם אצלנו, גם טכנולוגיות שיהיו בסלולר וכולי, הן תעבודנה על פי עקרונות קוונטים?
אז אנחנו צריכים להבחין בין נושא רחב מאוד שהוא טכנולוגיות קוונטיות, כן. שהוא נושא שכבר קיים. דיברת בהתחלת הרעיון על שעונים, אז יש שעון קוונטי, זה משהו שכבר משתמשים בו ביומיום, במערכת ה-GPS, המיקום הזה של הטלפון, בעצם משתמשים בשעון קוונטי.
רגע, אני מיד עושה גוגל וקונה אחד כזה, שעון קוונטי.
אז אכן, אחד מהחברות הגדולות שמשקיעות בתחום של מחשבים קוונטיים, היא גוגל, גם IBM,
אנחנו בעצם
משותפים. ברגע שאני מנתק פה, אני טס לחיפה, להיפגש עם אנשים של IBM, לעבוד על המחשבים הקוונטיים שלהם. עכשיו, זה גם אתגר. צריכים להבין שזה טכנולוגיה עתידית. אמנם המחשב הקוונטי יכול לעשות היום דברים מאוד מסובכים, אבל עדיין לא שימושיים. והשנים יגידו, עשור הקרוב יגיד, האם המחשבים יגיעו, יצליחו לעשות לא רק משהו יפה ומעניין ומאתגר, אלא גם משהו שימושי.
וואו.
זה האתגר שאנחנו עומדים מולו.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו. הנושא הוא לא פשוט, והצלחת להסביר לנו אותו בצורה
מעניינת. אפשר לנצל רק,
כן, כן, בבקשה.
בפרסומת, כן. יש לנו ביום רביעי יום חשיפה לתוכנית חדשה, תוכנית העשרה לילדים בתיכון, אז אם יש בין המאזינים, הורים לילדים בכיתה ח' שמתעניינים בטכנולוגיות קוונטיות.
כן.
אנחנו פותחים תוכנית שנקראת אודיסאה, אז אפשר למצוא את הפרטים באינטרנט, אודיסאה בר אילן. יש לנו מפגש חשיפה ביום, בשעה 5:30 ביום רביעי הקרוב, כי אנחנו צריכים לגדל את הדור הבא של המנדסים הקוונטיים.
לגמרי, אנחנו מצטרפים להזמנה. מי שמעוניין, אתם כמובן יכולים להגיע. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור אמנואל דלטורי, ראש קבוצת המחקר לדינמיקה של מערכת קוונטית במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום נעים.
ואנחנו חוזרים לעסוק מהחתול של שטרדינגר, שכן קיים, לא קיים, בני אדם שיכולים לחסן את עצמם וכולי. אנחנו מארחים כאן באולפן לשעתיים הללו את דוקטור תומר הרץ מהמחלקה לאימונולוגיה והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון. התחלת לדבר גם על זיכרון חיסוני, כן. בתחילת השעה הראשונה. היה לנו חשוב כמובן לדבר על שפעת ועל כל הקונספירציות סביב החיסונים ואינטרסים וחברות התרופות, וכן עובד ולא עובד, ואני נדבקתי, ורק בשנה שעשיתי חיסון, רק אז אני חולה, וכולם נגדנו, והכי טוב זה לשבת בבית ולשים נייר כסף על הראש. אוקיי.
כן.
ואחרי שצלחנו את זה, בוא נדבר באמת על המנגנון המופלא שקיים בגוף שלנו, והוא המערכת החיסון שלנו.
אז אנחנו בעצם במעבדה מאוד מתעניינים בשאלה של מהו הזיכרון החיסוני, איך הוא נבנה, איך הוא מתפתח בזמן, ואיך אפשר לתאר אותו. כשתינוק נולד, כמו שהזכרתי קודם, אז הוא בעצם נולד עם מערכת חיסון שהיא לא בשלה באמת, ואת ההגנה שלו הוא בעיקר מקבל מנוגדנים שהוא מקבל מאמא שלו דרך חבל הטבור ודרך חלב אם יותר.
רגע, כשאתה אומר נוגדנים, הכוונה היא לכך שהיא כבר מייצרת חיילים ומעבירה לו את החיילים האלה דרך החלב?
היא מייצרת בעצם את אותם הנוגדנים, זה בעצם חלבון שיש, שהוא מופרש מהתאים,
כן?
הוא יכול להיות גם על דופן התאים, אבל הוא בעיקרו מופרש מהתאים, ויש לו יכולת להיקשר לאותה תבנית שהוא מזהה, ובעצם למנוע, נגיד, אם הוא נקשר לרצפטור של הנגיף, הוא יכול למנוע מהנגיף, נגיד, להדביק תאים חדשים.
ומה עושים תינוקות שלא יונקים?
אז
לא מרוויחים את זה?
תינוקות קודם כל מקבלים הרבה הרבה נוגדנים, כמות מאוד גדולה של נוגדנים מחבל הטבור בלידה, או לפני הלידה, ויש הספקה חוזרת של הנוגדנים האלה בחלב האם. אז ברור שחלק מהסיבה שהענקה היא טובה כן. מבחינה בריאותית, זה בגלל שזה גם מעצים את מערכת החיסון של התינוק. עכשיו, לאט לאט, כאשר התינוק מתפתח, הוא מתחיל לפתח נוגדנים של עצמו, וזה קורה כתוצאה מחשיפות שלו בעולם לפתוגנים, נגיד לנגיפים, לחיידקים, וגם כתוצאה מחיסוני ילדות כמובן, כן? עכשיו, איך הדבר הזה בדיוק קורה, באיזה קצב זה קורה, איך הנוגדנים האלה נשארים, לכמה זמן הם נשארים, זאת כמובן שאלה שהיא מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו יודעים עליה יחסית מעט.
איפה נמצא כל הזיכרון הזה? האם יש ספרייה ענקית?
הזיכרון הזה נמצא בעיקרון סיסטמית בגוף, יש תאים, תאי זיכרון שנמצאים גם במוח עצם שלנו, וגם מסתובבים סיסטמית בדם כל הזמן. עכשיו, מחקרים, נגיד לפני כמה שנים, התפרסם מחקר שהסתכל על המערכת החיסונית של תאומים זהים ותאומים לא זהים, ואנשים מקריים, והראה שרמת השונות במערכת החיסון או בזיכרון בין תאומים זהים לבין אנשים מקריים בקבוצה, הייתה בערך באותה רמה. זאת אומרת, בעצם לחשיפה יותר מאשר גנטיקה, יש השפעה משמעותית מאוד על הזיכרון, כן? ואנחנו במעבדה מנסים להבין איך אפשר לאפיין את הזיכרון הזה. אנחנו בעצם מנסים לפתח טכנולוגיה שעיקרה דרך לתאר את הזיכרון הזה, או לאפיין אותו בעזרת מה שאנחנו קוראים לו פרופיל אימונולוגי, כן? שזה או פרופיל חיסוני, שזה איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לנו בעצם למדוד בצורה רחבה את הנוגדנים שיש לך כנגד הרבה מאוד פתוגנים בבת אחת.
איך אפשר לדעת? מה, בדיקת דם?
כן, אפשר, כן, יש בדיקה שבה אתה בודד את רמת הנוגדנים בדם, כן? בדרך כשאתה הולך לרופא ועושים לך ספירת דם, בין השאר מודדים שם, נגיד, את רמת הנוגדנים שלך לכל מיני פתוגנים נפוצים, לדוגמה כמו CMV, ו-EBV, שזה הרפסים, אפשר בפירוש למדוד. כמובן שההימצאות של נוגדנים לא מעידה לי על מחלה כרגע, היא מעידה על זה שבעבר נחשפת לנגיף הזה, וכתוצאה מזה שנחשפת, יש לך כרגע זיכרון לנגיף הזה. הרבה פעמים גם אנחנו לא יודעים בדיוק לאיזה נגיף נחשפת, משום שהנוגדנים, נגיד בשפעת, זה דוגמה נהדרת, יכול להיות שנחשפת לזן מסוים של שפעת, ועכשיו יש לך נוגדנים שגם יקשרו לזנים אחרים של שפעת, אז אנחנו לא יכולים לדעת מי להסתכל על הנוגדנים, בדיוק באיזה זן נדבקת, אבל אנחנו יודעים בוודאות שנחשפת לשפעת בעבר. אז אנחנו שואלים שאלות שקשורות להאם הזיכרון הזה בעצם יכול להיות פרדיקטור, כן, האם הוא יכול לחזות בצורה טובה את רמת הסיכון שלך לחלות משפעת. ובימים אלה אנחנו עכשיו מסכמים עבודה של 4 שנים, שבה אנחנו מסתכלים על אנשים שקיבלו חיסוני שפעת לעומת אנשים שלא קיבלו חיסוני שפעת, מסתכלים על הפרופיל החיסוני שלהם לשפעת לפני שהם קיבלו את החיסון, כלומר, כשהם הגיעו לקליניקה להתחסן, כן. לקחו מהם דגימת דם, אפיינו את הנוגדנים שלהם לשפעת, שאותם בעצם הם הביאו מהבית, אם תרצה, כן? ואז שאלנו, מה רמת הסיכון שלהם לחלות בשפעת, בהינתן רק מידע על הנוגדנים שלהם לפני שהם התחסנו, ובעצם מה שהראינו זה ש אפשר לזהות אנשים שיש להם פרופיל חיסוני מוחלש, נגיד את זה כאן, או, 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 או לא משמעותי לשפעת לפני שהם מקבלים את החיסון, והאנשים האלה הם אותם אנשים שהם בסיכון גבוה בעצם לחלות בשפעת אחרי שהם מקבלים את החיסון, או בכלל אם הם יפגשו שפעת באותה שנה. זאת אומרת, בעצם באוכלוסייה לא כולם באותה רמת סיכון לחלות בשפעת, ובין השאר אפשר למדוד את הרמה הזאת בהסתכלות על זיכרון החיסוני שלהם, כן?
אוקיי, ובכל זאת כמובן כן כדאי לקבל את החיסון.
כמובן, אנחנו יודעים במחקרים, כמו שהזכרתי קודם, שנעשו בהרבה הרבה מקומות בעולם ובהרבה הרבה עונות, שהאפקטיביות של החיסון בהפחתת מחלה היא משמעותית, משמעותית כמעט בכל שנה, וגם כאשר, כמו שאמרתי קודם, אני אזכיר את זה שוב, כשהחיסון איננו מונע הדבקה, הוא מפחיד בצורה משמעותית את, את הסימפטום.
אז למה, שאלה תמימה משהו, למה לא באים למשל תאגיד השידור הישראלי כאן, באמת איזה אח או אחות, ומזריקים לכולם. שאלה מצוינת.
אולי נתחיל בזה שאני אספר לך שנגיד במרכזים רפואיים בארצות
אדם
הברית...
אדם שעובד עם ילדים, אדם ש...
במרכזים רפואיים בארצות הברית, לדוגמה, יש קמפיין חיסון לפני תחילת העונה, ויש מדבקה שצריך לשאת על התג, ומרגע מסוים, בתאריך מסוים בעונה, אם אין לך את המדבקה, אתה לא יכול להיכנס בשער בית החולים. בישראל, הגיוני? אחוזי ההתחסנות של הצוות הרפואי הם קצת יותר גבוהים מהאוכלוסייה הכללית, אבל אין חובת התחסנות.
לא, אבל למה זה לא 100%?
זה עניין שעובדים... של מדיניות בריאות הציבור. כמו שהזכירה קודם, דיברת עם
דוקטור
מיכל, נכון, על חדשנות, והיא הזכירה את העובדה שהמערכת מאוד אוהבת לטפל ופחות אוהבת למנוע, כן? אז זה דורש שינוי מדיניות שצריך לבוא מלמעלה, שבו יחליטו שנכנסים לדבר הזה בצורה, אתה יודע, משקיעים משאבים בהסברה וכמו שאמרת, הנגשה, כן? כי כמו שאתה אומר, אם מישהו היה מופיע פה ואומר, בואו תתחסנו, אולי הרבה אנשים שלא קיבלו חיסון, היו מקבלים את החיסון, אין ספק שזה המצב, כן? כלומר, כמות האנשים שיש להם התנגדות אמיתית להתחסן במובן שהם באמת מאמינים,
כן, נכון,
שמישהו הולך להזיק להם, היא מאוד קטנה באוכלוסייה, בוא נאמר את האמת. רוב האנשים שלא נכון. מתחסנים, פשוט כי עצלות. זה לא יצא להם, כן, עצלות, נכון.
טוב, אנחנו קוראים לכם ולכן כמובן להתחסן. אם אתם ממש אוהבים תיאוריות קונספירציה ורוצים להיות כוכבים בשיחות סלון, אז תאשימו את חברות התרופות וכולם נגדנו ורוצים זה, ומרעילים אותנו ויש שם זה, כליות של קופים, כל מיני שמעתי, כל מיני תתי תיאוריות מוזרות. אבל אם אתם באמת דואגים לעצמכם, לילדים שלכם, להורים שלכם, לסובבים אתכם, בבקשה, התחסנו ותמשיכו בחייכם.
אחד הקמפיינים הכי משמעותיים שיצאו בשנים האחרונות בארצות הברית, לשכנע אנשים להתחסנות, ודרך כלל, אחוז ההתחסנות בארצות הברית הוא כבר באזור ה-60%.
די! אפשר בושה שאנחנו רק 20.
בפירוש להגיע לאחוזים הרבה יותר גבוהים מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. הם יצאו בקמפיין שבו הם עשו סרטונים מאוד מאוד קצרים, שבהם מראיינים הורים שאיבדו את ילדיהם לשפעת. פשוט מספרים מה קרה, הילד קם בבוקר עם חום, ושלושה ימים אחרי זה לא חזר מבית חולים, כן? וכשאתה יודע, כשאנשים מטבע הדברים שומעים ורואים את הדבר הזה, זה משכנע אותם שכדאי להם לחסן את הילדים שלהם ואת עצמם.
וואו, טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו רוצים לעבור למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו, פרופסור משה זורמן, שכבר מצטרף אלינו במסגרת הפינה הקתדרה למוזיקה, שתוקדש היום כל כולה למלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי, שלו היה חי, הוא היה מציין השבוע את יום הולדתו ה-84. מה הייתה השפעתו של אלוויס על התפתחות מוזיקת הרוק בארצות הברית ובעולם? שלום לי פרופסור משה זורמן.
שלום דודו, דרך אגב, התחסנתי לפני שבוע, אני מסודר.
גם אני גילוי נאות, אני והכרחתי את בת הזוג והילד עצמו כמובן בכפייה כמקובל.
בכפייה.
אז רגע, הוא השפיע, כן, עד היום על מוזיקת הרוק?
וואו, אז אני רוצה לספר לך טיפה רקע כדי להבין עד כמה חשובה ולמה נזכרנו השבוע, שזה יום הולדתו כמובן, חל השבוע, נזכרנו באלוויס פרסלי. אז אני מביא אותך לשנות ה-50 בארצות הברית, המלחמה באירופה מסתיימת, אבל עדיין החברה האמריקאית שסועה מאוד מבחינה חברתית תרבותית בין שחורים ולבנים, מבחינה מוזיקלית על אחת כמה וכמה. מה השחורים שומעים? הם שומעים ורוקדים בלוז, rhythm and blues, שזה גרסה קצבית של הבלוז העממי השחור, ובכנסייה spirituals. והלבנים שומעים מוזיקת קאנטרי, הם מחוץ לערים הגדולות, פופ מתקתק של זמרים כמו פרנק סינטרה, דין מרטין, רוקדים לצילי תזמורות ביג בנד באולמות גדולים, והולכים למיוזיקל בברודווי.
מעניין, הייתה הפרדה, אתה אומר, גם
בטעם המוזיקאי. הפרדה מחדת גם ברדיו, וואו. יש תחנות רדיו וואו. מיועדות לשחורים ותחנות רדיו מיועדות ללבנים. מצדי פזמונים שונים לחלוטין, אין שום אפשרות לאחד. וואו. והכי גרוע, למוזיקה לאנשים צעירים לא קיימת. איך שהוא, כולם אנשים מבוגרים, בעלי משפחות, מה שקורא הבייבי בומרס. ואז מגיע הכוח המאחד, שזה הסיפור הגדול שלנו. לאולפן קטן בממפיס נכנס בחור צעיר, להקליט שיר מתנה לאימא שלו, הוא בן 13-14, והוא רוצה להביא לאימא שלו מתנה שיר. בא לאולפן ששמו סם פיליפס, פותח זוג אוזניים, שומע את הקול הזה ואומר, זהו, זה הקול שחיכיתי לו כל השנים, בחור לבן ששר עם תחושה של זמר שחור.
שזה הטריק הגדול של אלוויס, נכון?
זה הטריק הגדול של אלוויס. היכולת, א' בחור לבן, כי אז הוא פתוח למערכת הרבה יותר רחבה מבחינה תרבותית, אבל הוא שר כמו זמר שחור. הוא ישיר קאברים למוזיקה שחורה, הוא יביא לבמה כסף, תחושה פנימית שחורה, והוא יהיה הפני המוזיקה של האנשים הצעירים. הוא גם ישיר על נושאים שלא שרו, הוא ישיר על לבבות שבורים, על קריאולים, שזה הגזע המעורב בדרום ארצות הברית, על אסירים בבתי הסוהר. בקיצור, הוא יחבר בין התרבויות. ולמוזיקה שיצר אלוויס, וביחד איתו כמובן סחף זרם שלם של האומנים אחרים, כמו ג'רי לי לואיס, ובאדי הולי, וליטל ריצ'רד, יקראו בשם החדש שנוצר באותה תקופה, אמצע שנות ה-50, רוק אנד רול. ולכן התפקיד שלו הוא כך חשוב באופן היסטורי. אז אני רוצה לראות לך כמה דוגמאות שאני אמרתי קול שחור אצל זמר לבן, למה אני מתכוון. השיר הראשון שנשמע נקרא Heartbreak Hotel, מלון הלבבות השבורים. שיר שהוא הקליט ממש אחד השירים הראשונים שהוא הקליט עדיין בממפיס באולפן הקטן הזה. שים לב מה קורה, הוא שר את המשפט I get so lonely baby 3 פעמים. עכשיו איך הוא שר את זה? זמר לבן ישיר את זה I get so lonely baby. מה עושה אלוויס? I get so lonely baby, I get so lonely, I get so lonely, I can die lonely baby, lonely baby. מכניס לתוך הטקסט איזו תחושה פנימית מאוד מאוד חזקה שמאפיינת לזמרים שחורים ולא לבנים. בוא נשמע את זה, התחלת הדרך של אלוויס, מכניס את הקצב השחור לתוך הטקסט הלבן.
בבקשה.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Oh, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
שגנב להם את הווי,
פרשת שירה בסקיש.
Keep flowing, the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby.
Wow.
Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
אנחנו שומעים גיטרות חשמליות שמוגברות על ידי מגברי מנורות. אגב,
מנורות,
אנחנו דיברנו,
כן,
כאן, זהו, אנחנו דיברנו כאן על טרנזיסטורים בתוכנית שהחליפו את המנורות, נכון?
בדיוק. כן. וביחד מזה לא יותר מאשר קונטרבאס אמיתי, כן, לא, אפילו לא חשמלי, ופסנתר וקצת טופים. עדיין התחלת הדרך.
אוקיי.
ואז הוא ממשיך בדרכו, ויוצרי, הוא לא כתב כמעט את החומר של עצמו, זה או שהוא עושה קאברים של זה זמר שחור, זמרים שחורים, או שכותבים לו זוג חבר'ה שנקראים לייבר וסטולר, שני חבר'ה יהודים שיושבים במנהטן, והמציאו איזה פטנט. הפטנט אומר שצריך לתת לו לספר סיפור. השיר הבא יספר על הג'ייל האוז רוק, רוק בבית הסוהר. הנושאים הם אנשים בשולי החברה, אנשים מהעולם התחתון, שהכוח של המוזיקה מאחד אותם. מה הפטנט? לתת לו טקסט. עכשיו, הטקסט ייבצע, הרבה יותר קל לי לשמוע אותו על ידי זה שהמוזיקה תיצור כל מיני מה שקוראו ברקים, הפסקות. פא 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 בלול דודה פא, פא 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 בלול דודה פא, פא 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 בלול דודה טא, פא דודה 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 וקצב דא, דא דא דודול טא. הברקים בהתחלת כל שיר, שים לב בשיר הבא, נושאים להם תחושה של טוריסייט, אתה יכול לספר את הסיפור, ואז ייכנס גם הקצב. השילוב הזה של טקסט וקצב, זה רעיון שאיכשהו נבנה על הרעיון שאלוויס הוא המייצג שלו. ג'ייל האוז רוק. ברק ראשון.
Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping.
שירים כל כך מוכרים שאף פעם לא עצרנו וחשבנו באמת מה המרכיב או איך הם בנויים.
בדיוק, לא, וזה הפך להיות תבנית שחוזרת עצמה בהרבה מאוד שירים. ברגע שמוצאים את הפטנט, יאללה, בוא נלך עליו.
תמיד באמת יש איזה מין סולו כזה או קטע אינסטרומנטלי, נכון, כן.
והסולו זה או גיטרה או סקספון, כי זה שרידי מהג'אז ומהביג בנד האמריקאי.
זהו, די-ג'יי מקלר שם קץ לסיפור הזה.
לא, זה נדמה שאלוויס שם בעצמו. עכשיו, חלק מהגדולה של אלוויס נוסף באמת לחידוש הזה של לבן שר כמו שחור, זה הוורסטיליות הגדולה. הקול שלו הוא כל כך גמיש, שהוא יכול לשיר גם בלוז, גם בלעדות, גם פופ, גם קאנטרי. כבר בשתי הדוגמאות הראשונות ששמענו, ראינו כמה זה יכול להיות מגרב גוני. אז בוא נשמע שיר שייתן לך דוגמה נוספת לכמה רב גוני יכול להיות אלוויס, וזה מה שהפך אותו לכל חברי גדול. הוא שר שיר שהוא בעצם שיר קאנטרי שנקרא Are You Lonesome Tonight. השיר נכתב כבר ב-1926, שיר קאנטרי. עכשיו, הוא איכשהו השיר התחבא לו. ב-1960 שהקליט אותו אלוויס, הפך אותו כמובן ללהיט אדיר. שים לב, מה ששמענו קודם הופך להיות לזמר עם הקול הכי רך ומלטב בעולם, Are You Lonesome Tonight, שיר מ-1926 כבר, שאלוויס מחדש. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drifted apart. Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor
פה יש זכר לתיאוריה הזו שהוא באמת לבן ששר בסגנון של שחורים? או שזה פשוט דוגמה לוורסטיליות שלו, כן.
אגב, הגוניות הזאת, שהוא שר את החומר הזה, שהוא במקור קאנטרי, הוא שר כמו זמר, לבן לכל דבר, פותח קול, ומפליא ברקות הזאת של הגוון שלו. לא, פה זה כבר לא שחור. זהו, הגדולה של אלוויס, הרב גוניות. אז אם אמרנו שהוא רק גם שר קאנטרי וגם שר רוק אנד רול שחור במקור, הוא גם שר פופ. הוא גם שר פופ כמו פול אנקה וניל סדקה וקוני פרנסיס וכל החברה האלה שמכרו את מה שקראו לאנשים הלבנים את החומר הזה. ואז שהוא שר את זה, הוא שר גם על נושאים אחרים לגמרי. הוא שר שיר שנקרא Return to Sender, על מכתב שהוא שולח לאהובתו וכל הזמן המכתב חוזר אחורה עם הכותרת שהדואר נותן, מוחזר לשולח, כיוון שהכתובת לא ידועה. עכשיו, ברגע שהוא שרת על הדברים האלה, הוא נשמע כבר זמר פופ לכל דבר, עם כל התבניות המקובלות.
הקורזים המוכרים.
כל אמריקאי כן. מכיר.
כן.
מהפופ האמריקאי של אותה תקופה, אז גם זה יש לו. גם סתם להיות זמר פופ בשביל הכיף. Return to Sender.
אז מדובר באומן ורסטילי שיכול לצלוח על טור עוד לפני שטרנקל.
אישיות מאוד מיוחדת.
אנחנו 3 דקות לפני סיום התוכנית, אז אני רוצה עוד להספיק לשמוע עוד כמה קטעים, נכון? יש לנו עוד...
זה קצר מאוד את זה. אז כשאלביס מנסה להתמודד עם חומר מה שקרוי קלאסי לכל דבר, הוא לוקח שיש במקום שלו שיר נפוליטני, שנקרא או סולמיו, את השמש של חיי, ששרים את זה כל גדולי זמרי האופרה, ועובר את זה ועושה את זה תרגום להגיד, וזה נקרא It's Now or Never. אז אם נשמע... טיפה איך שר את זה פברוטי, ואחרי זה איך שר את זה אלוויס, נוכל לסיים את התוכנית.
לדעתי רק עכשיו הבנתי שזה אותו שיר. אוקיי. זה פברוטי כמובן.
פברוטי.
אלוויס.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me my darling. Be my
צריך לומר שמי צריך להכריע, פברוטי היה עוקף בגרסה שלו.
זה אתה, סתם...
אבל לא נבאס את ה...
מבאס את הפירמה, כן.
טוב, אנחנו נסתפק בשיר הזה, ותודה רבה לך, פרופ' משה זורמן, על הפינה הזאת. תודה לך. הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אנחנו רוצים להודות לדוקטור תומר הרץ מהמחלקה לאימונולוגיה והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה על שעתיים מרתקות.
תודה רבה, מאוד שמחתי להיות פה, ואני מקווה ששכנעתי כמה אנשים להתחסן. ואני אנצל את השנייה האחרונה רק להגיד דש לילדיי המתוקים, למאיה ואוריה, שממתינים ומקשיבים לנו ברגעים אלה.
לדעתי, לא מסרו דשי מאז מלחמת שלום הגליל ברדיו.
אתה רואה, יש הפתעות, גם מדענים, אפילו מדענים.
וואו. האורך שלנו, רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק אבי שמאי על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. הלילה ב-3 לקנות בוקר נעביר בכאן תרבות את טקס פרסי גלובוס הזהב 2020 בשידור חי מבברלי הילס. נתיב רובינזון יהיה באולפן עם המומחים, הפרשנויות בערב נוצץ של עולם הקולנוע והטלוויזיה. אתם מוזמנים להאזין, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.